והפעם פרק מיוחד, נעמה הנגבי מכשירה מורים ליוגה הטנטרה. ראיינה אותי לתוכנית שלה, דיברנו על מה זו בכלל מציאות, איך אנחנו יוצרים מציאות, דיברנו על תנועה, דיברנו על טראומות. פרק מיוחד עם נגיעות אישיות, מוזמנים להצטרף אלינו. כבר מתחילים.
שלום וערב טוב לכולם, אנחנו פה עם ליאת שפר בן יעקב, איזה כיף שאת איתנו כאן, וברוכה הבאה.
תודה, תודה, וערב טוב לכולם, כיף להיות כולכם.
ממש, ושלום לכל מי שאומר לנו ככה בצ'אט. אז אנחנו כאן אחרי איזושהי הפסקה של כמה זמן בלייבים, אני שמחה להיות איתכם פה עוד פעם, ולהביא אורחת שאני מאוד אוהבת, שאנחנו מכירות רק לאחרונה, אבל מרגישה שזה שדרוג לעולם שלי, אז אני שמחה ישר לחלוק את זה איתכם כל כך מהר. אני מזכירה שהמטרה של הלייבים האלה זה גם לתת לכם תוכן סופר איכותי שאני נתקלת בו, שתוכלו גם ללמוד את המקורות שאני לומדת מהם, וגם לתת לכולנו כלים מאוד פרקטיים להתמודד עם החיים שלנו באופן כללי וספציפי לתקופה שאנחנו נמצאים בה עכשיו. בעצם הטנטרה, היוגה טנטרה, היא דרך שאנחנו מאוד מאוד עושים בתוך העולם, זה לא איזשהו משהו שאנחנו רוצים לצאת מאיזושהי אשליה ולהסתגל לנו במערה, ולכן כל התכנים שאני מביאה הם תכנים שמאוד רלוונטיים ליום יום שלנו, שנדע איך להתנהל בתוך העולם הזה מתוך מקום מודע, ולכן אני ממשיכה את הלייבים האלה, וגם עם חלק מההכנה להכשרת מורים והתוכנית העמקה, שהולכת להיפתח באוקטובר. אז למי שלא מכיר אותי וכאן דרך ליאת או ישמע אחר כך את הפודקאסט, אז אני נעמה הנגבי ואני מכשירה מורים ליוגה טנטרה ובעצם המורה המובילה ליוגה טנטרה בישראל, ואני חושבת שכבר הרבה שנים משנת 2005 ועד היום אני עוזרת להמון אנשים באמת לעשות חיבור בחיים שלהם בין בריאות ומשמעות ולהכניס את היוגה לחיים, וזה תענוג גדול להמשיך לעשות את הדרך הזאת. והיום הבאתי כאן את ליאת שפר בן יעקב, שהיא מייסדת מאסטרס, שזה האקדמיה ליצירת מציאות, שאגב אני לומדת בה עכשיו. אז ליאת, אני אשמח שגם תגידי ככה כמה מילים עלייך במילים שלך שיבינו.
שוב באמת ערב טוב לכולם, וכיף למי שאיתנו ומי שאיתנו בהמשך הזמן, ותודה נעמה על ההזמנה. אני באמת, זו תשוקה כל כך גדולה שלי, יצירת מציאות, ואני תמיד שמחה לדבר ולשתף, ובאמת ככה הכרנו, וכיף גדול להיות פה גם עם הקהילה שלך. אני אגיד עליי ככה באמת ממש בשתי מילים, בעברי, בהיסטוריה שלי, למדתי פעם גם כלכלה ומנהל עסקים, כבר לפני יותר מ-20 שנה, עשיתי שינוי לעולם של גוף נפש ותודעה, למדתי איזון גוף נפש, הרבה מאוד שיטות טיפול, הרבה מאוד שנים עבדתי בעיקר אחד על אחד, תמיד לימדתי בעיקר גוף נפש, תהליכים תודעתיים, דמיון מודרך, מדיטציות וכולי, אבל הרבה הרבה שנים רוב העשייה שלי באמת הייתה, אני קוראת לזה בחקר של תודעת של קליניקה, בליווי של אנשים, והיה לי הזכות באמת ללוות אלפי אנשים לאורך השנים. ובשנים האחרונות בעצם העשייה שלי עשתה איזשהו שיפט, אני קוראת לזה ככה גולת הכותרת של למעשה מה שעניין אותי עוד הרבה לפני שקראתי לזה מקצוע או עסק, או באמת פשוט בעולם הפרטי שלי, וזה יצירת מציאות. ובאמת מה שהתגבש בתוך הדבר הזה, ואנחנו בטח ניגע בזה ככה היום בתוך השיחה שלנו, זה מודל של 12 השלבים שאני קוראת לו Masters of Creation. זה 12 שלבים ליצירת מציאות מהאנרגיה ועד החומר, אנחנו נדבר היום בדיוק על התהליך הזה ומה קורה שם. והיום באמת העשייה שלי מתמקדת בללמד אנשים את הדרך הזו, את המודל, כשמבחינתי באמת החלק הכי משמעותי זה איך אנחנו משדרגים בסוף את החיים שלנו, ולוקחים את כל התיאוריה והמילים היפות והדברים שנשמעים נורא מגניב, יצירת מציאות וכולי, תכלס שורה תחתונה לחיים שלנו, איך זה באמת משנה את החיים שלנו ומייצר תוצאות. שזה אחד הדברים שמאוד מאוד חשובים לי תמיד, להוריד את הדברים לפרקטיקה, ולא רק להשאיר את זה באיזה מין תחשוב טוב, יהיה טוב כזה, או תדמיין משהו והוא יופיע לך, אלא באמת להבין את הדרך ואת התהליך, ובאמת חקרתי את זה הרבה מאוד שנים עבור עצמי, ובמסע הזה ככה התגבשה ההבנה הזו, ומתוך זה נוצרה גם האקדמיה, שהיא האקדמיה של מאסטרס. אני אגיד מילה על המאסטרס, כי זה מאוד מתחבר לי לתקופה הזו, שככה הרבה שנים העסק שלי פשוט היה השם שלי, וכשהרגשתי שזה צריך להיות גדול ממני, כי זה לא אני, וחיפשתי את השם, עלה לי השם מאסטרס, ולי זה באמת נורא מתחפש, אף פעם לא תפסתי את עצמי, לא כאת יודעת גורוית או מנטורית, או את יודעת כאילו איזה מין מישהי שנמצאת מעל אחרים, ומבחינתי אני מאסטר בחיים שלי, וכל אחד מאיתנו הוא מאסטר בחיים שלו, וכל הרעיון של מאסטר זה לא אתם באים ללמוד מהמאסטרית, אלא אתם באים להפוך להיות מאסטרים בחיים שלכם. ומבחינתי גם אגב תרגול של יוגה, זה בדיוק העניין הזה של איך אני נהיה מאסטר במרחב שלי, אז ככה, עבורי המהות של מה שבאנו לעשות, ללמוד איך לקרוא את החיים שלנו הכי טוב שיש.
אני אוהבת להקשיב לך, אני לא יודעת אם אתם שמים לב, אחת הסיבות שהבאתי את ליאת, זה שאני התמכרתי לפודקאסט שלה, וכל פודקאסט, כל פרק שהיא מוציאה, אני מקשיבה, ופשוט אני יכולה עוד רגע להיעלם ולהרגיש כאילו אני נמצאת עכשיו בפודקאסט שלה, ולשכוח שאני בעצם מנחה את זה. אז כיף לשמוע אותך, תודה. איזה כיף שיצרת את הדבר הזה והתנסית בו, ושאת יכולה להביא את זה גם אלינו. אז זה תענוג גדול. ואנחנו הולכות לצלול עכשיו ולשתף אתכם, יש לי מלא שאלות שאני רוצה לשאול את ליאת, ואחר כך אנחנו גם נחבר את זה לתוך העבודה שלנו עם היוגה, ואיך כל הדברים האלה מתחברים ביחד, ואנחנו כבר נגיד שיהיה זמן לשאלות יותר לכיוון הסיום, כדי שנוכל באמת לדבר על כל מה שאנחנו רוצות, ונראה שיש זמן, אז אם יש שאלות תכתבו בצ'אט, ואנחנו נענה בסוף, לא נענה תוך כדי, אבל כן אם יש שאלות אנחנו נסתכל עליהן בסוף. אז קודם כל השאלה הראשונה שבא לי לשאול אותך, האמת שזה שאלת השאלות הייתי אומרת, זה מה זה מציאות? עבורך, כי ביוגה לדוגמה אנחנו מאוד מסתכלים על המציאות בתור איזשהו אשליה, או תלוי איך אנחנו מסתכלים על המציאות, יש לזה מילים שונות, ואפשר להסתכל על המציאות בהרבה הרבה סוגים ופנים וכיוונים, ואנחנו פה מדברים גם על בריאת מציאות, אז זה הפוך להיות בוראים, זה כוח שהוא מאוד גדול, ווואלה, אני אישית לא חשבתי על השאלה הזאת, אין לי תשובה מעצמי, אני אחשוב תוך כדי גם, אבל ממש אשמח שתתחילי בלהגיד לנו מה זה מציאות.
אז אני אתחיל מזה שזה באמת מבחינתי קודם כל חוויה סובייקטיבית. בסדר, אנחנו מסתכלים על המציאות ואומרים, טוב, יש מציאות ויש מה שאני רוצה, מה שאני חושב. ומבחינתי מציאות היא קודם כל חוויה סובייקטיבית. אין מציאות אובייקטיבית כמו שאני תופסת את זה. והמציאות היא בעצם החוויה הסובייקטיבית שלנו פה בעולם שהוא עולם חושי, עולם של חומר, ולכן גם חלק מתפיסת המציאות שלנו, גם החוויה ממשית, גופנית, חומרית שלנו פה בעולם הזה. ואחד הדברים שאני מדברת עליו הוא גם חלק מהמודל, זה הנושא הזה של ארבעת הממדים, שלמעשה המציאות מורכבת מארבעה ממדים, מהרובד האנרגטי, הרובד המנטלי, הרובד הרגשי והרובד הפיזי, ובסוף כל הדבר הזה כולנו חיים בארבעת הרבדים האלו, וכל התפיסה הזאת או כל החוויה וההוויה הזאת שנמצאת אצל כל אחד מאיתנו בצורות שונות בחלקים השונים של הממדים, בעצם גורמת לנו לחוות את המציאות כמו שאנחנו חווים אותה. אוקיי? ולכן שתינו יכולות להימצא באותו מרחב אובייקטיבי, נקרא לזה במרכאות, ולחוות מציאות אחרת לגמרי, כי המחשבות שלי אחרות, האמונות שלי אחרות, המערכת הרגשית שלי אחרת, התפיסה שלי אחרת, המערכת האנרגטית שלי שונה, ההרגלים שלי שונים, התפיסה העצמית שלי אחרת, וכל אלה הם בעצם המשקפיים שדרכם אני תופסת את חוויית החיים שלי. אז לכל אחד מאיתנו יש חוויית חיים אחרת. הלבל של יצירת מציאות בעצם מדבר, את יודעת, בעולם הפסיכולוגיה, שחקרתי אותו בתוך המסע שלי של גוף נפש, אז מדברים על זה שאין מציאות אובייקטיבית, ובסוף המציאות היא בסך הכל איזושהי פרשנות שהיא תוצר של האמונות שלנו, ואנחנו בסוף יכולים לשנות את החוויה, כי אם נשנה את הפרשנות, אוקיי, תפרש את המציאות אחרת, נגיד בעלי מאחר, עכשיו תפרשי את זה שלא אכפת לו ולא מעניין אותו, ואנחנו לא חשובים לו, וככה, את יודעת, תתאיני את עצמך, זה הוא ייכנס בדלת כל כולך תהיי עצפנית, אותה מציאות בעלי מאחר, ואני עכשיו בדאגות שחס ושלום קרה משהו, ואני כולי יחסת לפחדים וחרדות, אוקיי, ואז הוא מגיע ואני בכלל בחוויה אחרת לגמרי, למרות שהמציאות אותה מציאות, זה השעה שהוא הגיע הביתה, או שאני... את יודעת, את אומרת, וואי, הוא עובד נורא קשה, ואולי אני אפנק אותו, ואז חוויה אחרת לחלוטין, למרות שהמציאות האובייקטיבית, בשלושת המקרים הייתה בדיוק אותה מציאות. אז בפסיכולוגיה מדברים על זה של, תחשב על פרשנות אחרת, ואז זה שהוא מאחר הוא מאחר, אתה תחווה את זה בצורה אחרת. כשאנחנו מדברים על יצירת מציאות, אנחנו מדברים בכלל על לבל נוסף בתוך הדבר הזה. יש, נקרא לזה, את הלבל הפסיכולוגי של איך אני מפרשת את החוויית החיים שאני, של מה שהמציאות הזאת זורקת אליי. וכשאני מדברת על יצירת מציאות, זה בעצם החלק שבו אני הופכת להיות פרו-אקטיבית בחוויית החיים שלי. זאת אומרת, בתפיסה שלי, שלי ליד, כן? לא כולם חייבים להסכים איתי, אני אחד מה שאני תמיד מלמדת, זה שיש המון גישות והמון תפיסות, וקחו את מה שמתחבר לכם, מהדהד לכם בפנים אמת, ומה שלא תשחררו נקסט, אפרופו אין אמת ואין מציאות, כל אחד מאיתנו רואה את זה אחרת. אז עבורי מבחינתי, זה שהוא מאחר או לא מאחר, זה גם חלק מהתוצר של העולם הפנימי שלי. אוקיי? ופה בעצם נוצר החיבור שלי בתוך הדבר הזה, לא רק הפרשנות שלי למציאות כזו או אחרת, אלא בעצם זה גם מה החלק שלי בתוך זה שזאת המציאות שפגשתי אותה. אם נחשוב רגע על המילה מציאות, ואני מאוד מאוד אוהבת להשתמש בשפה כדי להבין את העומק של הדברים, מציאות באה מהמילה למצוא. אוקיי? באנגלית המילה reality זה realize. אוקיי?
זה גם יכול להיות מציאה.
זה,
כן. כאילו, בקטע של איזה מציאה המציאות הזאת.
זה צעד, למשל, דרך אחת להסתכל על זה, דרך אחרת, שבעצם, שוב, לוקחת אותנו לעולמות של יצירת מציאות, זה שבעולם הקוונטי, ואני לא אכנס לזה כי הוא עוד מורכב, ואני גם לא מתיימרת להגיד שאני מבינה אותו, אני חוקרת אותו ביחד עם זה, כי הוא מאוד מאוד קשור, מדברים על זה שיש מה שנקרא אפקט סופה, אוקיי? שאתה עושה ניסויים במדע, אנחנו אם יש ניסוי אובייקטיבי, אנחנו בודקים את התוצאות, והמדע מדבר על זה שאין דבר כזה ניסוי אובייקטיבי, כי מרגע שיש שם צופה, ואגב, עשו ניסויים גם אם הצופה הזה הוא לצורך העניין מצלמה, אוקיי? ולא אדם, אלא איזשהו משהו שאנחנו שמנו, איזשהו רכיב טכנולוגי, זה משפיע על תוצאות הניסוי. שזה משנה, אגב, את כל עולם המדע שלנו, למרות שעולם המדע שלנו עוד לא הסכים לקבל את האופציה הזאת, אבל יש היום הבנה שזה שאני צופה בניסוי, או לצורך העניין, זה שאני מחכה לבעלי, משפיע על השעה שהוא יהיה אחר. עכשיו תגידו לי, מה, יש פקקים, או הרכבת מאחרת, פה שם, סבבה. בעולם שלי, אני חלק מהמציאות הזאת, אוקיי? אני חלק מאפקט הצופה. ואז נוצר פה איזשהו מרקם, שהוא הרבה מעבר לפרשנות שלי, שהוא הרבה מעבר לאיך אני מסתכלת על זה, אלא איך אני בתוך המרחב הזה, ושוב, אני רק מתחילה, אנחנו ניכנס עוד יותר לעומק לנושא של יצירת מציאות ואיך עושים את זה, אבל בעצם ההבנה שאני לא צופה מהצד בחיים שלי ורק יכולה לשפר את התגובות שלי אליהם, אלא אני ממש co-creator, אני חלק מהיצירה הזו. והנושא הזה של מציאות בעצם, שוב, לוקח אותנו חזרה למציאות הקוונטית, שבמציאות הקוונטית אין מציאות אחת. יש אין סוף פוטנציאלים של מציאויות שקורים בו זמנית, ואנחנו, והיום נדבר על מה גורם לנו לפגוש מציאות מסוימת, בעצם אנחנו מוצאים איזושהי מציאות מתוך הפוטנציאלים האלה. והמקום שלנו בבריאת מציאות או יצירת מציאות בעצם נכנס במקום של איזה מציאות אני רוצה למצוא, או איזה reality I want to realize במרחב שלי, ושם באמת נכנס כבר כל הנושא הזה של אני לא פסיבית כאן, אני לא, זה נופל עליי ואולי אני אמצא דרך יותר טובה לשפר את זה, אני יכולה ממש לשנות את אותה מציאות שאני נפגשת איתה, אפרופו החיים שאנחנו חיים וכל מה שקורה מסביבנו, יש לנו ממש השפעה בדבר הזה. Okay, וזה כבר לבל אחר לגמרי של מעורבות שלנו בתוך, בתוך מציאות, בתוך מה זה מציאות.
אמרת פה משהו מאוד חזק, איזה מציאות אני רוצה למצוא. שזה מתוך כל הפוטנציאלים שקיימים, מה אני בוחרת בעצם.
בדיוק.
ואני עוד רגע רוצה לקחת את זה עוד צעד פנימה, אבל אני חוזרת שנייה לשאלה הראשונה, כי היה לי שם איזשהו משהו. בעצם דיברת על הארבע מרכיבים של המציאות, ואמרנו...
אנרגטי, מנטלי, רגשי ופיזי.
איפה הרוחני?
זה האנרגטי מבחינתי.
זה האנרגטי? זאת אומרת, האנרגיה והרוח...
הרוחני נכנס בתוך האנרגטי, כן. כי אין לו פיזי, הוא לא חומר, הוא מתבטא גם בסוף בחומר, כן? הכל קשור, בסדר? זה לא באמת מרחבים שכל אחד עומד בפני עצמו. למרחב האנרגטי, או הרוחני נקרא לזה רגע, זה החלק הרוחני של המרחב האנרגטי, בסדר? הוא בא לידי ביטוי במערכת הרגשית שלי, הוא בא לידי ביטוי במערכת המנטלית שלי, כמחשבה, כרעיונות, כאינטואיציה, אוקיי? ככל מיני דברים שנכנסים לי למרחב, כל אחד מהם משפיע, הם כרוכים אחד בשני, אבל לכל אחד מהם, יש את הקיום שלו, את המאפיינים שלו, ואת הדברים שמשפיעים עליו. ולכן גם חשוב להבין אותם, כי אחרת, אני קוראת לזה, אני כבר 20 פלוס שנה בדרך הזו, ואני קוראת לזה שיש לי חומש ניסיון במחקר של כל אחד מהדברים האלה. זה התחיל מהחלק הפיזי, גם התחיל מעניין פיזי שלי, של כאבי גב וניסיון לפתור את זה, ואז חקרתי את כל העולם הפיזי, ולימוד פתולוגיה, ואיך הגוף עובד, והמערכות, וחקרתי את החלק הפיזי. ואז ראיתי את הכוחות שלו, ואיך זה יכול להשפיע, ואז הגעתי לגבול של זה. ואז נכנסתי לחקור את העולם הרגשי, כי פתאום גיליתי שהרגש משפיע על הפיזי, זה לא לבד. והרגשות שלי משפיעות על הגוף שלי, ממש, על מחלות, על סימפטומים. זו הייתה המומחיות שלי המון המון שני, ואז חקרתי את העולם הרגשי, איך עובדים עם רגש, איך פוגשים רגש, איך רגשות הופכים בסוף לסימפטום, מה קורה ממש ברמה הגופנית. ראיתי את הכוח של הדבר הזה, באיזושהי נקודה הרגשתי שזה חסר לי משהו, ואז הלכתי לחקור את העולם המנטלי, כל הנושא של מחשבה יוצרת מציאות, עבודה על אמונות, עבודה על תודעה, עבודה על תפיסות עולם. וגם שם גיליתי את הכוחות של זה וחקרתי, ובחמש שנים האחרונות, קצת יותר מחמש, כי עכשיו אני באמת עובדת בשנתיים שלוש האחרונות, בעיקר על התכלול של כל הארבע האלה, זה באמת היה המחקר של החלק הרוחני והאנרגטי בתוך הדבר הזה. ובעיניי אחד האתגרים הגדולים, זה שרוב השיטות, אני למדתי המון המון שיטות, חלק רשמית, את יודעת, עם תעודות וקורסים וזה, וחלק באוטודידקטי, שהרבה שיטות מתמקדות באחד, או בגוף, או ברגש, או במחשבה, או ברוח, עכשיו וזה, ואנחנו לא או זה או זה או זה. והרבה פעמים אנחנו רואים שכלי מסוים שעזר לנו בתחום מסוים, פתאום בתחום אחר לא עוזר, או כלי שעזר למישהו אחד לא עוזר למישהו אחר. וברגע שאני מבינה שיש פה מפה שלמה, שאני מורכבת ממנה, כולנו מורכבים מארבעת הרבדים האלה, וכל אחד דומיננטי יותר או פחות בתחומי חיים שונים, ובתקופות חיים שונות, אני מבינה שהרבה פעמים המפתח לא נמצא איפה שאני מחפשת אותו. כי אם אני עכשיו עושה עבודה רגשית לצורך העניין, או עובדת על איזושהי בעיה פיזית שיש לי, אוקיי? ואני מחפשת לזה פתרונות פיזיים, תוספי מזון, דרך ניתוחים, דרך כדורים, דרך whatever, אוקיי? אבל זה יושב גם על המערכת הרגשית שלי, או על מערכת האמונות שלי, או על איזה סיפור אנרגטי שהבאתי לפה. אני לא משנה כמה מאמצים אני אעשה ברמה הפיזית, אני לא אצליח לפתור את זה. ואז אנשים אומרים, זה לא עובד, אי אפשר לרפא את זה, זה לא... ושוב, אני אישית באמת מאמינה גדולה שהגוף שלנו, גוף נפש, תודעה, רוח, מסוגלים באמת לרפא דברים שאנחנו בכלל עוד לא מסוגלים לדמיין שאנחנו יכולים לעשות. ויחד עם זה אני בטח לא אבוא לבן אדם שסובל ויגיד לו, אתה יכול לרפא הכל זה אצלך בראש, זה לא שם, אבל כן אני מאמינה שתמיד יש איזשהו מפתח שעוד אפשר לבדוק אותו, לחקור אותו, איזשהו רובד, כי אם יש משהו בחוץ, סימפטום רגשי, פיזי, לא משנה, יש משהו בפנים, איפשהו ברמות האלה, שצריך לעשות איזשהו אפגרייד.
כן, וזה ממש מעניין לשמוע את זה, כי ביוגה אנחנו מסתכלים על זה כחמשת הגופים, יצא לך פעם לשמוע על זה על חמשת הגופים של היוגה, שגם יש את הגוף הפיזי, האנרגטי, הרגשי, המנטלי והרוחני, שבעצם הם רק ההתחלה, זה חלק ממערכת הנפש שלנו, ואחר כך יש את המערכות הרוחניות העמוקות יותר. ובאמת, כמו שאת אומרת, שאנחנו רוצים לבוא ולרפא משהו, או לשנות משהו בחיים שלנו, אז הרבה פעמים, מבחינת הנקודת מבט של היוגה, אנחנו נסתכל על כל הגופים, ונבדוק בכל הגופים מה העניין. האם אני עכשיו יש איזושהי חוויה של כאב, אפילו כאב פיזי, אז כמו שאמרת, אני אבדוק מה הרגש שם, מה האמונות שלי, מבחינת תזונה ועבודה עם הגוף, וגם מבחינת אנרגיה, ממש, האם האנרגיה שלי תקועה איפשהו, כי ביוגה אנחנו מפרידים את האנרגטי והרוחני, כי האנרגטי זה ממש עבודה עם הפרנה, אנחנו מסתכלים על זה ממש עבודה עם פרנה, על איך אנחנו פיזית יוצרים פרנה ומניעים אותה. ואז הרבה פעמים גם זה יכול להיות הבעיה, שבן אדם יש לו מחלה, כי חסר לו פרנה במקום מסוים, ואז הוא יכול למלא בפרנה. אז אני מאוד מתחברת למה שאת מדברת, על הרבדים השונים שבסופו של דבר יוצרים את המציאות. משם הגענו, כי אם אדם עכשיו חווה איזשהו קושי, וזה יכול להיות קושי מנטלי, רגשי, פיזי, רוחני, זה נוצר על ידי כל הרבדים האלה. וכמו שאמרת, דברים שונים יכולים לרפא את זה, ולעשות את השינוי, וואלה, לפעמים אנחנו מנסים בכיוון אחד, לא מצליחים, ופתאום, רגע, רק הלכנו למערכת אחרת, וזה טס.
ממש.
וזה רגע, להגיד גם בסוגריים, לא להתייאש אף פעם, הרבה פעמים אנשים אומרים, מה, ניסיתי כבר הכל, ושום דבר כבר לא עובד, וגם זה ניסיתי, ו... וואלה, אני הבוקר אפילו התלוננתי על זה, הייתי עם חברה בבוקר, היה לנו שיחה, אנחנו לפעמים נפגשות, עושות טיפולים אחת לשנייה, היום היה תורי, והתלוננתי לה, כבר עשיתי הכל וזה 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 וזה, ואז אמרה לי, את זה לא ניסית. טוב, צודקת. כן, כי אנחנו חייבים לנסות את הכל עד שמצליחים, אין ברירה.
ואני אגיד מילה על זה, כי את יודעת, גם היום כשמגיעים אלינו לאקדמיה וגם כשעבדתי עם אנשים אחד על אחד, אחד הדברים שתמיד הייתי אומרת זה שאני מזהה את האנשים שבאים להוכיח לי שגם אני לא יוכל לעזור להם. אז באמת אחד הדברים במקום הזה של, מן הסתם לא ניסינו את הכל כי יש כל כך הרבה אפשרויות, אבל גם באמת באמת לבוא בכוונה, אגב, אחד השלבים במודל שלנו זה העניין הזה של כוונה, כי יכול להיות שיש לי רצון ואני עושה את הפעולות ואני עושה את הזה ואני מתמקדת, אבל אני לא באמת באה עם כוונה שהדבר הזה יעזור לי. ממש שבוע מישהו ככה כתב לי והוא אמר לי, את מתחייבת לתוצאות, מה יקרה אם אני עושה תהליך ואין תוצאות? אמרתי לו, א', אין דבר כזה. ברגע שבן אדם יוצא לדרך ועושה תהליך, הוא לומד, אתה יודעת, יש לזה השלכות, יש לזה תוצאות, זה משנה דברים, אוקיי? אולי זה לא יהיה בדיוק מה שאתה חושב כרגע שזה צריך להיות, אולי יהיה לזה צורות כאלה ואחרות, אבל אמרתי לו, זה לא העניין. אני, כשאני יוצאת לתהליך, אני מתחייבת לעצמי שהתהליך הזה ייצר עבורי תוצאות. ואני יכולה להגיד לך שבאמת, הוצאתי המון כספים והרבה דברים שבהגדרה, בוא נגיד שמי שמסכן לצד, אומר לי, בזבוז כסף, לא קרה כלום. ובאמת במיינדסט שלי, אני מכל דבר, באמת, משהו, גם אם אני עוד לא יודעת מה זה מבחינתי, זה היה בזבוז כסף משווע, אני יודעת שהיה שם משהו שבאתי ללמוד, וכשאתה בא בגישה הזו, okay, של אני מנסה עוד משהו, אבל אני מנסה, אני עוזרת לזה לעבוד, כי אם מישהו יבוא אלייך ורוצה שאת תפתרי לו את הבעיה, או יבוא אליי ורוצה שאני אפתור לו את הבעיה, אנחנו לא יכולות לפתור את הבעיה לאף אחד, אנחנו יכולות את הכלים הכי טובים, אנחנו יכולות להיות אנחנו נוכחות הכי טוב שיש, אבל זה הכוח שלו. ומרגע שהוא לוקח אחריות על הדבר הזה, שם מתחיל בעיניי הקסם. ואז אתה רק צריך למצוא, בסדר, את הכלים, את הדרך, את המורה, את השיטה, לא משנה. אבל אתה יודע שאתה לוקח אחריות על זה. שאגב, בעיניי באמת כל הנושא של יצירת מציאות, מבחינתי השליחות שלי היא קודם כל לתת לאנשים חזרה את הכוח שאיבדנו כולנו בתחושה שאנחנו, אני קוראת לזה נמלה קטנה על גב העולם, כאילו חסרי משמעות, הדברים קורים לי, המדינה קורית לי, הכאבים קורים לי, המשפחה עושה לי, החיים לא טובים אליי, כל מיני תחושות כאלה שאנחנו באמת כאילו חסרי אונים מולם. ומרגע שאנחנו מבינים, אני קוראת לזה, נולדנו בצלם הבורא. אוקיי? הכוח הכי גדול שלנו כבני אנוש זה שאנחנו נולדנו בצלם הבורא. הכוח של הבורא זו בריאה. וזה היכולת שלנו, לברוא, ליצור מציאות. ומרגע שאנחנו מבינים, ואנחנו לא יודעים איך, ולא יודעים מה הדרך, ולא יודעים מה, לא יודעים כלום, אבל אנחנו מבינים את המהות האמיתית של מי אנחנו, אנחנו מתחילים, הפרנה מתחילה לחזור אלינו, האנרגיה מתחילה לחזור אלינו, כי זאת המשמעות האמיתית של להיות בן אנוש עם תודעה ועם חופש בחירה. אוקיי? כל הדבר הזה יושב על זה.
אני ממש חושבת שזה התפתחות האנושות עכשיו, זאת אומרת, כמו שנים מדברים על זה, זה לא משהו שנוצר עכשיו, אבל אני ממש מרגישה שעכשיו יש לזה בוסט מאוד מאוד גדול, בתוך העולמות שאני נמצאת בהם, באמת המון אנשים מדברים על זה, על להחזיר לנו את הכוח לידיים, ושנוכל להתחיל לברוא, שכזה, אוקיי, אתם שכחתם מי אתם, אתם חושבים שאתם כאלה קטנים ומשרתים את המערכת, אבל לא, אתם מסוגלים פה לשנות עולמות וליצור, ואנחנו לומדים את זה. אנחנו לומדים את זה, ובאמת את מהחלוצות שמלמדות את זה לפחות פה בארץ, וזה כל כך חשוב, ואנחנו מזכירים ומלמדים אחד את השני, ובתקווה עוד איזה דור שניים אנחנו נשקף כשהיינו עבדים. נשקף את הדבר הזה, ויהיה לנו סיפורים כמו באגדת פסח, אנחנו לא נזכור את זה, כי נזכור רק איך ליצור ולהטיב.
ממש.
ואני רוצה רגע לשאול אותך, שאנשים מדברים על בריאת מציאות, הרבה פעמים חושבים בעיקר על כסף וזוגיות. איך אני מייצר יותר כסף בחיים שלי, איך אני מייצר זוגיות, או איך אני מייצר שהזוגיות שלי תהיה יותר טובה. ווואלה, אני בטוחה שיש עוד סיבות. בא לי לשמוע ממך מה עוד אנשים מחפשים ליצור בחיים שלהם, איזה עוד יצירות בחיים אנשים מנסים ליצור.
אז קודם כל בריאות, זה תחום משותף לשתינו, זה נושא מאוד משמעותי, בטח את יודעת בשנים האחרונות עם כל מה שקורה מסביב, אז לברוא את הבריאות שלנו, אגב בריאה ובריאות, כאילו מגיעים מאותו השורש, אז זה לברוא בריאות, זה לברוא כל נושא של משפחה, ילדים, זה גם יצירת מציאות, אם זה קושי להיכנס להיריון, אם זה נושאים בתוך הורות, אם זה נושאים של לאו דווקא כסף, כמו השפעה, ייעוד, מימוש עצמי, הגשמה, דברים שאנשים היום, בטח ובטח שלוש וחצי שנים האחרונות עם כל מה שעברנו עם הקורונה, שפתאום אנשים עצרו רגע את החיים, זה באמת כאילו הגלגל אוגר שאני רוצה להמשיך לרוץ אליו, כאילו מה נסגר, זה מה שיש לחיים להציע, והחיפוש הזה אחרי משמעות הוא נהיה מאוד מאוד משמעותי, ולברוא חיים עם משמעות זה לגמרי יצירת מציאות, ונקרא לזה הרובד הנוסף שהוא כולל בתוכו המון המון דברים, זה גם באמת העניין הזה של איך אני חי. אני יכולה להגיד לך שאני פוגשת אנשים שכמו שאמרת, שרוצים כסף, רוצים זוגיות, רוצים בריאות, רוצים לא משנה ככה, איזשהו משהו שחסר להם לצורך העניין במפת החיים, כמו שהם חושבים או מישהו חושב שהם צריכים.
מפת האושר האישי.
מפת האושר האישי. ומהצד השני אני גם פוגשת היום לא מעט אנשים שהמפה שלהם על פניו מלאה, אבל הם לא מרגישים את זה בפנים. ואז היצירת מציאות זה איך אני חי בתשוקה, באושר, בשמחה, זה יותר ההוויה, הבינג, ולא רק ההווינג, ומה אני מסמן בטודוליסט הזה, אלא באמת איך אני חי חיים של שמחה, חיים של הכרת תודה, חיים של לראות את כל השפע הזה שיצרתי, כי באמת יש לה הרבה מאוד אנשים, בטח לרובנו, יש המון דברים ש רצינו, חלמנו, האמנו שיגרמו לנו להיות מאושרים, ובינינו מלבד, לא יודעת, דקה ורבע, חודשיים, חצי שנה, שנה, אני אלך רחוק, זה נדיר. באיזשהו שלב זה הופך להיות שגרה, ואתה רודף אחרי הדבר הבא. ולחיות חיים של, של, של משמעות, חיים שאתה באמת מרגיש שאתה חי, זה מסע בפני עצמו, וזה הרבה מעבר לדעת, לרשימה הזאת. ואגב, היא הרבה פעמים מתעוררת, דווקא כשמילנו אותה. כי כל זמן שיש לי, טוב, כשיהיה לי כסף אני אהיה מאושרת, כשיהיה לי זוגיות אני אהיה מאושרת, כשיהיה לי ילדים אני אהיה, וברגע שכל הקשה שלך, או הפחות המרכזי התמלא, ואת אומר, אבל אני עוד לא שם, אגב, זה נקודת משבר להמון אנשים. כי יש משהו במקום הזה של, יש עוד משהו שאני רוצה, ואם יהיה לי אותו, יש בו תקווה גם.
כן.
יש גם ציפייה, כאילו, כשזה יתמלא, אז באמת יהיה טוב. וכשזה מתמלא, ואת רואה את זה, את יודעת, כל מיני אנשים מצליחים שעל פניו, את אומרת, כאילו, מה נסגר איתם? כאילו, למה הם לא קמים בבוקר מאושרים? וזה בגלל זה, כי זה לא ממלא לנו אף פעם את האושר, זה משהו באיך אני בוחר לחיות את החיים.
אני רוצה להוסיף פה רגע, שהרבה פעמים אנחנו שומעים על רצון של מישהו אחר ליצור מציאות כלשהי, ואנחנו אומרים, מה הבעיה? זה בקלות, ואני רוצה רגע להגיד שכל אחד מאיתנו יש לנו שיעור נשמה שונה, ואנחנו באים לכאן לחוות חוויות שונות, לתקן את השיעורי נשמה שלנו בצורה שונה, ולכן גם הדברים שאנחנו נתקלים איתם בתוך החיים שלנו, הם חלק ממה שאנחנו באים ללמוד, ולכן לבוא ולהגיד, זה לא משנה, זה לא חשוב, מה כל כך קשה לך ליצור כסף, אתה רק עושה ככה וככה, או מה הבעיה שלך, הנה, יש לך מלא כישרון, לכי תגשימי את עצמך, ויש לנו נטייה לפעמים גם קצת, לא לנו, לאנשים מסוימים, יש נטייה להוריד את האחר, או לצמצם את עצמנו, או לזלזל, ואני פה רגע להזכיר שלכל אחד מאיתנו יש את השיעור נשמה שלנו, וזה שמשהו קל לנו, זה לא אומר שזה יהיה קל לאחר, יש להם שיעור נשמה שונה מאיתנו, אז שכל אחד מאיתנו יהיה מרוכז בעצמו, וגם לא השוואתיות, אני אומרת זה גם מהמקום של השוואתיות, למה היא תמיד קל לה, כל דבר שהוא עושה הוא מצליח, כל דבר שהיא נוגעת בו, היא רק יצאה מזוגיות, ישר נכנסה לזוגיות אחרת, כל מיני מחשבות שיש לנו, ובא לי גם פה להגיד, לא להשוות, אנחנו לא יכולים, אין לנו את אותה קרמה ואין את אותו שיעור נשמה.
אני יכולה להגיד שבמקום הזה אמרתי שזה הפריבילגיה שלי, שכל כך הרבה שנים ליוויתי אנשים באמת, את יודעת, שעל פניו את מסתכלת ואת אומרת, כאילו, פסגת האושר, זה בן אדם, הוא נראה טוב, יש לו כסף, יש לו זה, וכתוב, כשאתה נכנס לארבע קירות של חדר טיפולים, אתה מגלה, את יודעת, את הקשיים ואת הסיפורים, ועם מה בן אדם מתמודד. ואתה רואה שכולנו פחות או יותר מתמודדים עם אותם סיפורים, עם אותם עניינים, אז אצל אחד זה בזוגיות ואצל אחד זה בכסף, ואחד זה בבריאות ואצל אחד זה באושר, ואחד זה עם אמא שלו ואחד זה עם... לכל אחד מאיתנו יש פה את הדרך ואת המסע שלו, ואני אגיד אבל רגע מכיוון אחר, שאחד הדברים שאני משתמשת בהם כדי ללמד אנשים איך ליצור את המציאות שהם רוצים, דווקא מגיע בדיוק ממה שאמרת, אבל מהחלק המשלים שלו, שלכל אחד מאיתנו יש את המקום שקשה לו, מקומות שקשה לנו, אצל אחד זה זוגיות, אצל אחד זה כסף, אצל אחד זה לא משנה מה, ויש את המקומות שבאים לנו נורא בקלות. עכשיו, זה נכון שאנחנו קשה לנו, מסתכלים על מי שאומרים לו, מה הבעיה אצלי, בעלי כזה, את מסוג אלה שיכולים לאכול מה שהם רוצים, והמשקל אצלהם זה לא זה, ואני מגיעה מעולם של הפרעות אחרות ודיאטות, ותודה לאל, היום אני גם שם, אבל אני יודעת מה זה להיות בדיאטה, אני יודעת מה זה להתמודד עם הפרעות אכילה, והוא תמיד היה אומר, כאילו, מה, סוגרים את הפה ויורדים במשקל, כאילו, אל תלך לשם, אתה לא מבין, זה לא שלך, כאילו, אין לך מושג מה זה אומר לחיות במקומות כאלה. אז אין לנו מושג, אנחנו לא חיים בנעליים של אף אחד אחר, אנחנו לא יודעים למה למישהו קשה ליצור זוגיות, או מה העניינים של מישהו עם כסף, או מה הסיפור של מישהו עם בריאות, או עם מסכנות, או קורבנות, או באמת, כל אחד והמסע שהוא עובר שם, יש לו את התיק שלו, ואת מכירה את הבדיחה שאם כולם היו שמים בקערה את הצרות שלהם, אז הם היו לוקחים חזרה את של עצמם, ולא לוקחים את הצרות של אף אחד אחר.
כי בסוף... כן.
אז כן, כאילו בסוף אם את מסתכלת, ובאמת באמת מכירה לא רק את יודעת את הפלקט שנראה יפה כזה בפייקבוק, אלא באמת ככה מאחורי הקלעים, אף אחד מאיתנו לא מתחלף בצרות שלו עם מישהו אחר. אז לכל אחד מאיתנו יש את המסע, אבל... מה שאני מלמדת בתוך הנושא של יצירת מציאות, אני קוראת לזה מודל הצלחה אישי. ואנחנו מאוד רגילים לחפש את המקומות שאנחנו לא טובים בהם. אוקיי, אגב, הנטייה שלנו להקטין אחרים, או להגיד מה הבעיה, מה הבעיה, זה א', כדי להעצים את עצמנו, וב', זה גם מגיע ממקום שאנחנו תופסים את המקומות האלה, כאילו הם מובנים מאליהם, וזה גם מקטין אותנו על הדרך, כי אתה גם לא יכול להקטין מישהו אחר ולא להקטין את עצמך. אבל הרעיון של מודל יציאת מציאות אומר שלכל בן אדם יש חלקים שבאים לו בקלות. כאילו פשוט דברים שזורמים לי בחיים, אז אצל אחד זה יכול להיות יצירתיות, ואצל אחד זה יכול להיות להכיר אנשים, ואצל אחד זה יכול להיות זוגיות, אצל אחד זה יכול להיות כסף, אצל אחד זה יכול להיות שמחת חיים. כאילו כל אחד מאיתנו יש משהו שבא לו הכי בטבעי. עכשיו אצל רובנו זה מובן מאליו ונקסט, ומתקדמים לאיפה שיש בעיות, נכון? ככה זה עובד. ומה שאני מלמדת זה בעצם קודם כל לזהות את המקום החזק, ובעצם כשאנחנו בונים את מודל ההצלחה האישי, דרך השלבים של יצירת מציאות, אנחנו משכפלים את איך אני פועלת במקומות שקל לי. כי מה שאנחנו הרבה פעמים מנסים לעשות, זה לראות איך מישהו אחר עשה כסף, איך מישהו אחר עשה זוגיות, ולנסות לחכות אותו. עכשיו זה לא יעבוד לנו, כי זה לא הבלופרינט שלנו. זה לא מתאים לאישיות שלי, זה לא מתאים למי שאני, זה לא מתאים למערכת האמונות שלי, זה לא מתאים למערכת האנרגטית שלי. זה שאני אעשה את אותם פעולות שמישהו בחוץ עשה, לא יביא אותי לשם. אבל אם אני ממדלת את עצמי, ואני לומדת איך אני פועלת במקום שהכי עובד לי טוב, ואיך אני מעתיקה את זה למקום שקשה לי, אני כבר עובדת עם כלים שעובדים לי. אולי בתחום אחר, אבל הם עובדים לי. ולהבין איך אנחנו עובדים כשקל לנו, זה מפתח אדיר להצלחה. זה מפתח אדיר ליצירת מציאות, כי יש לכולנו מקומות שאנחנו יוצרים במציאות בלי להתאמץ. אנחנו יוצרים מציאות, אגב, כל הזמן, בין אם נרצה ובין אם לא נרצה. השאלה אם אנחנו...
חיובית או שלילית.
בדיוק. אנחנו כל הזמן יוצרים מציאות. כל הרעיון הוא באמת להפוך את זה לתהליך מודע וליצור את מה שאנחנו רוצים. אין אופציה לא ליצור מציאות.
מדהים. אז אני ממש אשמח שתספרי לנו קצת איך הופכים תרגול יצירת מציאות לתרגול מצליח באמת. מה המרכיבים האלה שמביאים להצלחה ביצירת מציאות?
אז אני אתחיל מזה שזה מורכב יותר מלחשוב טוב, מלעשות לוח חזון, מלעצום עיניים ולדמיין ולהרגיש. בסדר, בשביל זה יש 12 שלבים במודל, אוקיי? ובגדול אני אגיד שדיברנו על ארבעת המרחבים, אז המציאות היא, שוב, אני לא אכנס לזה לעומק, אבל המציאות היא תדר, אוקיי? דיברנו על זה שיש המון המון מציאויות מקבילות, בעצם תדרים שונים של מציאות, ואנחנו חווים את אותה מציאות שאנחנו מסתנכרנים לתדר שלה. אוקיי, אז אם זה מחסור ואין לי ויש לי בעיות של כסף ואני במינוס, זה תדר מסוים, וזה מייצר מציאות מסוימת עם מחשבות מסוימות, אמונות מסוימות, רגשות מסוימים, הרגלים מסוימים, אוקיי? וזה המציאות שאני חיה. אם אני רוצה לחיות במציאות של שפע, מציאות שיש לי הרבה כסף, שכסף זורם לחיים שלי, שיש לי השקעות, שאני בחופש כלכלי, שאני בשקט כלכלי, אוקיי? אני צריכה להסתנכרן ללבל אחר של מציאות. כן, אני בעצם צריכה בארבעת הממדים, אוקיי, לייצר תדר מסונכרן לתדר של שפע. זה אומר להרגיש רגשות שקשורים, שמחוברים לשפע, לא מחסור ופחד והישרדות וחרדה. אוקיי, זה לא שפע. לחשוב מחשבות, אוקיי, להחזיק מערכת אמונות, תפיסת עולם, שמחוברת לתפיסת עולם של שפע. לייצר הרגלים שמייצרים שפע, ולהיות מחוברת ברמה האנרגטית לשפע. עכשיו שוב, את יודעת, זה יותר לובש צורה, זה עדיין אמורפי. אני אגיד משהו שקשור רגע לרמה האנרגטית, אחד הדברים שהרבה פעמים אנשים לא מצליחים לייצר מציאות, זה כי אנחנו רודפים אחרי דברים שהם לא שלנו. אוקיי, דברים שהם לא באמת הרצונות העמוקים שלנו, אלא כי נדמה לנו שזה מה שיגרום לנו אושר, או כי זה מה שהחברה מצפה מאיתנו. אוקיי, ואחד הדברים, אני תופסת את נקרא לזה, את ההיררכיה הזאת כאנרגטי, מנטלי, רגשי ופיזי. וזה גם תואם לדחיסות של האנרגיה. אוקיי? האנרגיה הרוחני זה האנרגיה הכי אמורפית נקרא לזה. מחשבה כבר לובשת צורה יותר קונקרטית. הרגש כבר יש לו ממש ביטוי, זה הורמונים, זה נוירוטרנסמיטורים, חומרים שמופרשים בגוף. והפיזי זה כבר ממש המבנה הכי דחוס. אוקיי? החלק האנרגטי שלנו לא יאפשר לנו לייצר מציאות שסותרת את המסע שלנו. דיברת על המסע הנשמתי, או אם קוראים לזה תיקון, או שיעור, או לא משנה מה. ואם הרצונות שלי לא מסונכנים למהות הנשמתית שלי, אני קוראת לזה, או לייעוד שלי, או למסע הנשמה, אני יכולה לעשות המון פעולות, אני יכולה לחשוב מחשבות, אני יכולה להרגיש דברים, אני יכולה לעשות כל מיני דברים, כאילו להתקדם לשם, אבל הנשמה שלי לא תאפשר לי ללכת בכיוון הזה, כי זה לא מה שהיא באה לחוות פה. אוקיי? כיוון נוסף, ברובד האנרגטי, זה מערכת הערכים שלי. אוקיי? לכל אחד מאיתנו יש תדר מסוים. יש איזשהו וייב כזה שהבאנו לעולם. אוקיי? אצלך זה תנועה, זה שמחה, זה חיות. אוקיי? זה האנרגיה שאת מביאה. עכשיו, אם אני אקח אותך, למשל, אוקיי? והאנרגיה שלך היא אנרגיה של תנועה, של חופש. ואני אשים אותך עכשיו במשרד, שאת צריכה לשבת מול מחשב 10 שעות, וזה יהיה עבודה נהדרת, והיא מכניסה יופי של כסף, ואת עוזרת לאנשים, והכל טוב. הנשמה שלך תקמול שם, בסדר? כי זה לא הרטט שלה, אוקיי? אז כשאנחנו רוצים ליצור מציאות, אנחנו צריכים לדאוג שבכל ארבעת הרמות, אנחנו באמת מסונכרנים לאותה מציאות שאנחנו רוצים, כי אחרת פשוט זה כמו, הדוגמה הכי טובה שאני נותנת לזה, זה שידורי רדיו. אוקיי? יש לנו רדיו, ועל הרדיו יש סקאלה, אוקיי? וכל התחנות משודרות כרגע. התחנה היחידה שאני אהיה מסוגלת לשמוע, היא זאת שאני אכוון אליה את הרדיו. לא כי האחרות לא קיימות, אלא פשוט כי זה התדר שהרדיו שלי מכוון אליו. אז ההבנה הזאת שהתחלנו ממנה, מה זה מציאות, ושיש המון המון מציאויות, ואני יכולה למצוא מציאות מסוימת, ההבנה הזאת שיש עבורי מציאות אחרת, של בריאות, מציאות אחרת של שפע, מציאות אחרת של זוגיות, מציאות אחרת של מה שאני רוצה ליצור שם. אבל מכיוון שהתרגלתי לאורך זמן, או החיים שלי, או לא משה, קרמה, או whatever, איך שנקרא לזה, נמצאת בתדר אחר, בשידורי רדיו אחרים, עד שאני לא אלמד לסנחרן אותם לאותה תחנה, אני לא אוכל לחוות את זה. אוקיי? וחלק מהעבודה שלנו זה לזהות איפה נמצאים התדרים שלנו. אז תשים לעצמך מטרה. רצון, משהו שאתה רוצה להגשים. וממש תעבור תדר, מרחב מרחב. אוקיי? האם אני עושה פעולות שתומכות את הדבר הזה? אני רוצה זוגיות, אבל אני לא יוצאת מהבית, אני לא מדברת עם אף אחד. סביר להניח שפחות. אוקיי? פחות. אני רוצה להיות נאבת, ואני רוצה שתהיה לי זוגיות מדהימה, ואני חושבת שכל הגברים חרות. הסיכוי שאני אמצא גבר שהוא לא כזה, פחות. אוקיי? אז אני ממש בודקת ועוברת, ושוב, כשאנחנו עובדים מודל יצירת מציאות, אנחנו ממש שלב שלב עוברים על כל התהליך, אבל זה משהו שאנחנו לגמרי יכולים לעשות עם עצמנו, ולבדוק איפה אנחנו נמצאים בכל אחד מהמרחבים האלה. ואני אומרת שהחוזק השרשרת זה כחוזק החוליה החלשה. אני יכולה לעשות פעולות, ואנחנו מכירות את זה נורא טוב כעצמאיות, בסדר, שאתה יכול לעשות המון המון פעולות בעסק, ואת כל הדברים הנכונים, ואת היועצים הנכונים, ושיווק וזה וזה, אבל אם התדר שלנו לא שם, אם אנחנו לא מאמינות, אם אנחנו לא באנרגיה, אם אנחנו לא באמת בתחושה הזאת שזה אפשרי, או בווייב הזה של שפע, לא נייצר תוצאות. ומצד שני, אם אנחנו במקום טוב, ובאמונה ככה שהדברים נזרמו, אנחנו יכולות לעשות מעט מאוד, ופתאום יש איזה חודש מטורף בעסק, ואת אומרת, כאילו, אבל בכלל לא עשיתי כלום, כאילו, לא עשיתי שיווק, לא עשיתי זה, איך זה הגיע? כי הייתי בתדר הזה, הייתי בסנטר הזה, אוקיי? האנרגיה הייתה מסונכנת, וזאת המציאות שהיא נפגשה איתה. עכשיו, האתגר הכי גדול ביצירת מציאות, אפרופו מציאות, זה שאנחנו רואים מציאות אובייקטיבית של חוסר בבנק, של בריאות, של זוגיות, לא משנה מה זה, ואנחנו רואים, זה מה שזה. וכשזה ישתנה, אני אשנה את העולם הפנימי שלי, את המחשבות שלי, את האמונות שלי, את הרגש שלי, ויצירת מציאות מתחילה מזה שאני אומרת, לא, לא, לא. את רואה מה שאת רואה, סבבה, מה שחמשת החושים שלך מדווחים לך. אבל יצירת מציאות מתחילה מהדבר הזה, מהתדר שלך פנימה, מהמחשבות, מהאמונות, מהאנרגיה שאת בוחרת להחזיק, וזה מה שישתקף בחוץ. וזה השינוי הכי גדול שאנחנו צריכים לעשות כדי ליצור מציאות, זה להסכים לזה.
שזה המון.
שזה המון, ממש.
זה המון, זה עבודה, זה הכנה, וואו, ואני שומעת אותך, ואני אומרת, אוקיי, אז לזה צריך להתכוונן, וזה צריך להתכוונן, זה צריך להבין, זה המון המון עבודת הכנה, שכביכול זה נשמע מאוד קל, רק להסתנכן לתדר, אבל לא, זה ממש, בתוכנית שלך, את ממש בונה את זה שלב שלב, נכון?
לגמרי. ואני אגיד אבל שאנחנו בסוף עובדים קשה במילא. את יודעת, אנחנו יוצאים מלא לדייטים, אנחנו עושים פעולות כדי לשפר את הבריאות, אנחנו עושים פעולות כדי לשפר את השפע, אנחנו עובדים קשה, אלא שרובנו עובדים קשה רק ברובד הפיזי. בסדר? ומה שאני אומרת, נכון, יש פה מורכבות, בסדר? אני מכירה את הדברים האלה, לומדת ומלמדת אותם המון המון שנים, ואני עדיין לומדת, בסדר? המאסטר הוא לא סיים, הוא כל הזמן מתרגל, הוא כל הזמן משפר את המיומנויות שלו. אוקיי? גם אני שוכחת את זה, וצריכה לזכור ולהיזכר ולהזכיר. אבל העניין הוא שכשאתה מבין את זה, אתה מבין שהעבודה היא לא בסיזיפיות, בפיזי, לעשות עוד ועוד ועוד פעולות, אז כן, זה עבודה, אבל אני יודעת שהעבודה שלי כרגע היא בלהתחבר לסנטר, היא בלעשות מדיטציה, היא בלהחזיק אנרגיה. אני היום כשאני רוצה להגדיל את השפע בעסק, פעם, תקשיבי, הייתי לוקחת יועצים ומוציאה עשרות אלפי שקלים, ופרסום, וקמפיינים, ווובינרים, והיום אני שמה את האוזניות, באמת, אמיתי, ומכוונת את התדר שלי. ואז אני עושה, אם אני אגיד מעט, זה יישמע מעט, אבל באמת, חלקיק ממה שהייתי עושה פעם, ואני מייצרת תוצאות בסקלות בכלל לא דומות למה שיצרתי קודם, עם המון מאמץ.
זה חלק מהקורס שאני נמצאת בו, נכון?
לגמרי.
מחכה לזה, למי שמכיר אותי אישית, אתה יודע כמה אני איפה שלי, את מספרת שהייתה פעם, והכמויות פעולות, אז אני אוכל לספר לכם אחר כך, איך זה עבד עליי. ואני רוצה גם להגיד, אני דיברת עכשיו על מדיטציה וכיוונון של התדר הפנימי, אני רוצה רגע לחבר את זה באמת כאן לתוך המקום של היוגה, כי אחד הדברים שאני רואה שהיוגה מאוד עוזרת, ושוב אצלי בתוך החיים שלי, יצירת מציאות זה משהו שהוא יחסית חדש, אני כן כזה נחשפתי לזה ממורים אחרים, אבל אף פעם לא לקחתי את זה ואמרתי יאללה אני עושה תהליך וממש עובדת איתו, זה ממש פעם ראשונה שאני עושה תהליך כזה ומבינה את זה יותר לעומק. אבל ממה שאני מבינה עד עכשיו, בעצם הכלים שיש לי ביוגה מכינים אותי להצליח בתהליך הזה. כי אם אני מסתכלת על זה יש כאן כמה דברים, אני חושבת שאחד הדברים החשובים בתהליך הזה זה התמדה, נכון? ואני חושבת שזה אחד הדברים שהיוגי טוב בו, בתור יוגים ובתור טנטרית יוגית, אחד מהאימונים שאני עברתי זה התמדה, שאין דבר כזה קמתי ואין כוח, אין דבר כזה, לא עובר יום בלי לעשות את המינימום של התרגול שאני קבעתי לעצמי, גם אם המינימום הזה הוא 5 דקות, לא יעבור היום בלי שזה יקרה, ובתאריכים שקבעתי והכל, וההתמדה הזאת לדוגמה שהיוגי מקבל מתוך התרגול שלו, אני יודעת שזה לדוגמה משהו שהרבה אנשים מתמודדים איתו. אפרופו יצירת מציאות, אני חושבת שהרבה אנשים אולי צריכים להתחיל מזה, ליצור מציאות שאני מתמיד. אצלי אני מקבלת הרבה פעמים פניות מאנשים שרוצים לעשות איתי תרגולים, ואומרים, הקושי שלנו זה התמדה. אנחנו מתחילים ולא מצליחים. אז אני חושבת שאחד הכלים העיקריים בתוך היוגה, זה שהיוגי שהולך בדרך, באמת ברצינות, הוא בן אדם שמתמיד, הוא בחר משהו ויודע להמשיך, כי אנחנו לומדים את זה, אנחנו ממש לומדים את זה בתוך היוגה, ואנשים שהולכים איתי דרך, זה סוג של חינוך, אני רואה את זה כסוג של חינוך, לחנך את עצמנו, ללמוד איך להתמיד, וזה דבר אחד שאני רואה, זה נשמע לך כזה מחובר?
קודם כל כן, חד משמעית, אני אגיד בתוך זה, אני לא יודעת איפה, את יודעת, ככה זה נפגש אצלך בתוך היוגה, אבל אני אגיד שאחד הדברים שאני מאוד מאוד מאמינה בהם, זה, את יודעת, אני שומעת גם הרבה אנשים, אני לא מתמיד, אני לא עושה, אני לא פה, אני עצלן, אני דחיין, את יודעת, כל מיני כאלה טייטלים שאנחנו שמים לעצמנו, שהדביקו לנו בכל מיני, את יודעת, תבחונים כאלה, זה.
זה לא משהו לנו.
כן, ואני אומרת כאילו אין בן אדם שהוא עצלן ודחיין, אנחנו כולנו עושים כל כך הרבה וכל כך הרבה פעולות, וכל כך הרבה פעולות אגב שהרבה מהם אנחנו לא רוצים לעשות, אבל אנחנו מחויבים להם, אוקיי? אז אף אחד מאיתנו לא עצלן ולכן פשוט יש דברים מסוימים שאנחנו בוחרים לא לעשות. אגב, הרבה פעמים זה בגלל שאנחנו עושים כל כך הרבה דברים אחרים שאנחנו לא רוצים, וכבר אין לנו מקום להוסיף עוד משהו שאין לנו אנרגיה אליו. ואחד הדברים שאני מאוד מאמינה בהם, זה למצוא את הדרך של מה כן, אוקיי? אז נגיד, כמו שאמרת, כאילו יש יוגה של, אם אתה לא עושה 1.5 שעה יוגה ב, לא יודעת מה, 35 מעלות, אז זה לא יהיה אפקטיבי 5 ימים בשבוע. Okay, ואת אומרת כאילו, אבל אני החלטתי שאני עושה את החמש דקות האלה. בסדר, גם מדיטציה, אני תמיד מספרת שאני התרגלתי מדיטציה, הייתי בוכה בהתחלה, כי אמרו לנו שצריך לשבת זקוף, בלי קיר, ואני עם פריצות דיסק, כן? יושבת wow. ככה. אגב, כאילו כל מה שחשבתי זה כמה כואב לי אגב, ושאני פשוט משתגעת. וזה מבחינתי היה מדיטציה, סבל כאבי גב, לא קשור למדיטציה בכלל. ואז, לשמחתי, עברתי למורה סטלן, שאומר, תשכבו, ואני הייתי נרדמת. ומדיטציה הפכה להיות הדבר הכי כיף שעשיתי בחיים שלי, לשכב ולהירדם, אני אוהבת לעשות גם לי. גם לי שאומרים לי, אוקיי? ומצאתי את הדרך שלי לתרגל מדיטציה עד היום. אגב, אני מתרגלת מדיטציה בכיסא שנוח לי לשבת עליו. מבחינתי, הסבל הפיזי, לא, עבורי, לא מוסיף לי ערך במדיטציה. בסדר? אז חלק מהעניין שעוזר לנו להתמיד, ואני מסכימה איתך, התמדה היא מפתח, היא למצוא את הדרך עבורי שאני יכולה. אז אם זה חמש דקות יוגה, אז זה חמש דקות יוגה. ואני תמיד אומרת שההבדל בין אפס לשתי דקות הוא הרבה יותר גדול מ-10 דקות לשעה וחצי.
נכון. וחוץ מהזמן שאנחנו מסמים לנו לכל יום, זה גם העיתוי. כי הרבה אנשים אומרים, אומרים שאנחנו חייבים לעשות את זה על הבוקר, ובשעה מסוימת, ביוגה לפחות, מדברים על זה שהשעות הכי טובות הן לפני הזריחה, אבל וואלה, יש אנשים שהולכים לישון מאוחר, יש אנשים שזה לא השעות שלהם, יש אנשים, הייתה לי תלמידה שהזמן הטוב שלה היה במשרד, באמצע היום היא הייתה הבוסית, סוגרת את הדלת, אומרת, חבר'ה, אני הייתי פה שעה, עשית מדיטציה, אני אחזור עוד שעה. כל אחד זה זמנים שונים, שזה גם משהו ללמוד לעבוד, וזה חלק מהיכולת שלנו של ההתמדה, זה ללמוד לעבוד עם איך שאנחנו בנויים. שזה היוגי לומד לעשות על עצמו והמתרגל, שאני אומרת יוגי, זה לא דווקא הבן אדם שהוא גמיש ועושה תנוחות של יוגה, זה הבן אדם שיודע לעבוד עם הגוף, עם התודעה, עם כל המערכת הרוחנית, בשביל תכלס ליצור עולם טוב יותר בשביל עצמו. אז היוגי לומד באמת להשתמש בכלים שיש לו, להגיע לתוצאות. זה באמת דבר אחד שאני רואה. ומתוך זה גם המקום של הסנטר. דיברנו קודם על זה שבשביל לחזור לתדר ולחזור לסנטר, אז כן, יש את המדיטציות עם המוזיקה, או מדיטציות מוקלטות שהרבה פעמים משתמשים בהן בתוכניות של יצירת מציאות, לפי מה שאני מבינה. וביוגה אנחנו לומדים גם ממש עבודה של למצוא את הסנטר שלנו גם בלי עזרים חיצוניים. עכשיו, ברגע שיש את אני היום במקום שאני מתרגלת כבר הרבה שנים, וזה פשוט עניין של פזם, בדיוק כתבתי על זה פוסט היום, זה פשוט עניין של פזם, אז יותר קל לי להתחבר, to plug in, אני כזה עושה את התנועה הפנימית ויכולה להתחבר. עכשיו, שיש לי את היכולת הזאת ואני מוסיפה אותה לתוך המדיטציות של היצירת מציאות, אני מתארת לעצמי, שוב, אני עדיין לא הגעתי לשלב הזה בקורס, אבל אני מתארת לעצמי שזה יוצר כוח הרבה יותר, זה כאילו מעצים את התוצאות. עכשיו, למה אני אומרת את זה? אני לפני כמה שנים ראיתי את התוכנית Rewired של ג'ו דיספנזה, מכירה אותה? בגאיה. והוא דיבר שם על דברים שאני תוך כדי אמרתי, הוא מסביר על קונדליני עכשיו, הוא מלמד עכשיו טכניקות יוגיות, והוא מדבר ואני יורדת למזרן היוגה, ואני מתחילה לתרגל דברים שהוא לא אמר, אבל שאני מכירה את הטכניקות מתוך היוגה, ואני מוסיפה אותם למה שהוא אומר, וזה יצר אפקט של, זה היה כזה, Oh my God, לא ידעתי שאפשר לחבר את העבודה של הקונדליני והיוגה והתודעה, וזה יוצר כזה, וואו. זה דבר נוסף,
ואני
אשמח לשמוע מה
שיש
להגיד על זה.
אז באמת, דיברנו על ארבעת הממדים, ובסוף זה באמת לא ארבעה ממדים. זה איך אני מתעל את החיים שלי, את האנרגיה שלי בתוך המרחב הזה. וזה בדיוק מה שאת מדברת עליו, של איך אני משתמש בגוף, אוקיי? שזה לצורך העניין הממד הגופני, הפיזי, אוקיי? כדי לתעל אנרגיה, ביחד עם חיבור לתודעה, אוקיי, ביחד אולי עם לשחרר מחסומים רגשיים, כאחד הדברים שאני למשל למדתי לאורך השנים, את יודעת שנגיד בעבודה פסיכולוגית, אתה יכול לשבת 20 שנה ולדוש ולגעת ברגש, וכשאתה נכנס לרגש דרך הגוף, צורות כאלה ואחרות, אתה נכנס לשורש של הדבר הזה, לא לפרשנות שיש לך עליו, לא להסברים, כי זה יכול להיות, את יודעת, לופ אינסופי, שאתה עכשיו שדבר עליו, גם 100 שנה זה לא יעזור. והשימוש הזה באמת בחיבור של כל ה... בסוף קיבלנו, מה זה ארבעת הממדים? זה עוצמות שקיבלנו, כדי לעבור פה את המסע. וכשאנחנו מחברים את כל הכלים האלה ביחד, ובאמת לומדים לשלב אותם ולעבוד עם כולם ביחד, זה באמת לבל אחר של בינג, זה לבל אחר של חיים, זה לבל אחר של בריאות, זה לבל אחר של הוויה, זה לבל אחר של יצירת מציאות, זה לבל אחר של שמחת חיים. אוקיי? וכמו שאת אומרת, אני קוראת לזה עוגנים. אוקיי? עוגנים יכולים, זה יכול להיות לשים אוזניות ולהקשיב למשהו, אבל זה יכול להיות נשימה, זה יכול להיות למצוא את הכוח בתוכי, זה יכול להיות תנועה בגוף, זה יכול להיות לצאת לטבע, זה יכול להיות לעשות גראונדינג, כי הרבה מזה מגיע ביוגה. אוקיי? יש לנו המון המון כלים, המון כלים והמון דרכים, ובסוף כשאנחנו באמת מחברים, כמו שאת אומרת, נכנסים לסנטר, מסנכרנים את התדר הזה ביחד, אוקיי? אנחנו בעצם מטפסים בתוך סולם התדר, והחלק המשמעותי, אתה אנחנו מדברים על יצירת מציאות, תבין מה אתה רוצה, ושים מטרה וכו'. כשאני שומרת על תדר גבוה, זה בכלל לא משנה מה שמתי כרגע כמטרה או לא, כי יש לנו מלא מטרות, גם אם לא נחשוב עליהן. בסדר? ברגע שאני רואה את השלטון שלנו פה, לצורך העניין, בלי להיכנס לפוליטיקה, מיד יש לי מטרה שיהיה פה עולם יותר טוב. בין אם חשבתי על זה או לא חשבתי, בין אם אני מחוברת לפוליטיקה ובין אם לא. Okay, כל מה שקורה מסבנו מעורר בנו המון המון רצונות. כשאני מעלה את התדר שלי, מה שקורה לי, זה שכל הדבר הזה שגם ככה עובר סביבי, okay, פשוט מסתנכרן לתדרים יותר גבוהים, ואז המקום של ניסים וצירופי מקרים, ומקום של החלמה ספונטנית, ומקום שהגוף פתאום מתחבר לאנרגיה. Okay, וכל זה נובע מזה שאני מתעלת את האנרגיה שלי למקום הרבה יותר גבוה, והיוגה הוא כלי מדהים לעשות את הדבר הזה. כי הוא עוקף את כל שעת לילה מאוחרת, את המיינד פאקינג הזה. בסדר, שכאילו אנחנו עובדים על עצמנו, מספרים סיפורים, אבל אני ככה ואני כזה. כשאתה עובד דרך הגוף, זה מנתק את הדבר הזה. אחד הדברים שאתה לומד ביוגה, זה לא להיות בתוך הרעש הזה. ואז אתה לומד לעבוד עם הסורס. אוקיי? כי כל מה שיש פה, והרגשות, והטראומות, וכל הסיפורים האלה, זה עוד ועוד מגבלות שיש על ה... אני קוראת לזה, קיבלנו כל אחד כזה צינור שפע. שפע מבחינתי זה לא רק כסף, זה אהבה, זה שמחה, זה בריאות, זה הכל. בסדר? וכל אמונה, פחד, טראומה, סיפור, כל כזה זה עוד קיבוץ, עוד אבנים בתוך הצינור הזה, ובסוף אנחנו מקבלים את הזרזיף שנשאר. אז אם אני מפנה את הדבר הזה, אוקיי, ולומדת לתעל את האנרגיה, אוקיי, אני פשוט מרחיבה את הצינור, ובאופן טבעי, כל המעצבנים האלה שבאופן טבעי בא להם כסף, ובאופן טבעי בא להם הזוגיות, זה בדיוק שם, הם פשוט, הצינור שלהם פתוח. והיוגה יודעת לעשות את זה בלי יותר מדי רעש. בלי, לא, אחד הדברים שבאמת למדתי, ואני, את יודעת, אני טיפלתי באנשים, אני הייתי מומחית בדברים האלה של לשבת ולדבר ולחפור ולפצח ולהבין. היום אני באמת הרבה 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 פחות נכנסת לדברים האלה, זה נהיה ככה. כי כשאתה עובד עם האנרגיה ועם הסורס, אתה לא צריך להיכנס לכל, כי מה קורה עם הסיפורים? אתם מעצימים את עצמם, והם עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, כשאתה עובדת ישירות עם הכוח שיש לך. עם האנרגיה. זה פשוט מנקה את הצינור.
כן, זה, אני שומעת גם ממה שאת אומרת, שבנוסף לאנרגיה שככה עולה ומנקה את הצינור, יש גם איזשהו שחרור של הרצון, שחרור של המאבק, וסנכון וקבלה וקלות, נכון?
לגמרי, אחד השלבים במודל, זוכרת אם זה שלב 10 או משהו כזה, או 9, אני יודעת, אנחנו לומדים להתחבר לייעוד, לרצון, כל הדברים האלה, ואז מגיע שלב השחרור. אני אומרת, כאילו, אחרי כל הדיוק הזה, ועשינו את העבודה, והתמקדנו, והודעיה, ועניינים וזה, פתאום, מה שחרור? כאילו, מה נסגר? אני כל כולי עכשיו דואר ב-200 כמש, ואחד הדברים החשובים, זה באמת, עשינו את כל הכיוון הזה, זה נקרא, אני קוראת לזה give it to God, כאילו זהו, אני עשיתי את שלי, אני שומרת על התדר, זה העבודה שאני עושה, ושוב, יוגה זה כלי נהדר לעשות את זה, ומיינדפולנס, המון המון כלים, איך אני שומרת על התדר, ואני מרפה, כי ברגע שאני נכנסת לאובססיה של לייצר את התוצאה, הדבר שמתעורר אצלי זה הפחד מה יקרה אם זה לא יצליח. וכשאני מעוררת פחד, זה כבר וייב אחר לגמרי, זה כבר תדר אחר שמייצר לי תוצאות אחרות. אז שחרור ו-letting go זה ממש חלק חשוב בתוך התהליך. אגב, זה אחת הסיבות שדברים שאנחנו פחות חשובים לנו, קל לנו הרבה יותר ליצור אותם. כי שמנו את הרצון, שחררנו, אין כל כך הרבה פחד בהתנגדות מה יקרה אם זה לא יקרה ומה יהיה ואיך יהיה, כאילו, סבבה, זה מה שאני רוצה. בגלל זה כשמלמדים אנשים יצירת מצב, מה מלמדים אותם? לזמן חניה. כאילו מה הכי גרוע, תעשה עוד כמה סיבובים מסביב לבניין, כאילו זה לא זוגיות, עכשיו אני אהיה לבד כל החיים. אוקיי, מול כמה פחדים יש לי על חנייה. אלא אם כן אתה מפחד זה, ואז זה סיכוי שתמצא חנייה גם קטן. אבל בדברים הגדולים, יש לנו פחד, יש ספק. וכשאנחנו באובססיה של זה, דווקא מתוך יצירת מציאות, אנחנו הרבה פעמים באמת מייצרים את ההפך. ולכן שחרור הוא חלק מאוד חשוב בתוך התהליך.
וואו.
אבל צריך לדעת מתי לעשות אותו.
כן.
אני מכירה הרבה אנשים שמשחררים לפני הרצון, כי אומרים לי, טוב, אי אפשר ואין זה, וכמו שאמרת קודם, זה כבר לא יקרה, וזה לבל אחר של שחרור.
נכון, וזה באמת טוב לעשות את זה בתוך תהליכים. ואני רואה כבר את השעה, שעברנו שעה, וכמות השאלות פה, אני לא אמרתי לך, אבל יש פה כמות שאלות שלא הייתה לי בשום לייב. תכף אנחנו נראה אם אנחנו רוצות לקחת כמה שאלות. ושאלות טובות, כן? אז אנחנו תכף נסתכל על זה. רגע לפני שאנחנו עונות על שאלות, אני חושבת שאחד הדברים החשובים זה להוריד את זה באמת לתכלס ולקרקע, כי אנחנו יכולים להקשיב להרבה מאוד באמת שיעורים על יצירת מציאות ו... לראות סרטים על יוגה, אבל עד שאנחנו לא מתחילים לעשות את התרגולים האלה בעצמנו, זה נשאר ברמה של רעיון. ואנחנו באמת מאוד רוצות להזמין אתכם להוריד את זה לקרקע. אז קודם כל, אנחנו נגיד לכם איך אתם יכולים להמשיך ללמוד. אז עם ליאת, גם יש לכם, למי שצופה בפייסבוק עכשיו, אתם תראו שמעל הסרטון יש לכם לינק, ובתוך הלינק הזה אתם יכולים למצוא את כל הדברים המדהימים שהיא עושה. כולל הפודקאסט שאני סופר ממליצה עליו, אתם יכולים להיכנס ולהקשיב שם לפודקאסט, ויש את הקורסים שהיא עושה של היצירת מציאות, יש כמה קורסים מאוד מאוד טובים ברמה גבוהה, ואתם יכולים ממש להצטרף אליהם. עוד משהו שאת רוצה להוסיף על הקורסים האלה, או על הדברים איפה אנשים יכולים להתחבר אלייך?
באמת, כמו שאמרת, המלצה שלי, את יודעת, יש את הפודקאסט שיש שם היום כמעט 140 פרקים, 138 פרקים, ומדברת על יצירת מציאות מכל כיוון אפשרי, אז אפשר להעמיק, ואני באמת אתחבר למה שאמרתי, אתם אומרים לי, טוב, אבל איך עושים את זה? ואני מתרגלת את 20 פלוס שנה, והחבר'ה שעושים איתי את הדרך, יש את התהליך המרכזי של כמה חודשים, וחלקם, את יודעת, אנחנו ממשיכים ומתרגלים את זה, וזה מבחינתי מסע חיים. עכשיו לא כל, את כל מסע החיים חייבים, תיאת, לכל אורך החיים להיות איתי. אגב, אחד מהם אני תמיד צוחקים, אני מפטרת מטופלים, כי אני לא נותנת לאנשים להיות איתי forever, ואני ממשיכה, שולחת אותם להמשיך לדרכם. אבל זה תרגוש שהוא לא מסתיים, כי ככל שהרצון שלי גדל, ככל שאני מגשימה יותר והיכולות שלי גדלות, אוקיי, אז הפוטנציאל גדל, אז הרצונות גדלים, אז יש לי, אני עולה כל הזמן עוד תדר ועוד תדר ועוד תדר, וזה אינסופי, ולכן זה בדיוק העניין של מאסטריות. כמו יוגה, זה לא שלמדת את זה וזהו, כאילו זה כל הזמן עוד דיוק ועוד עבודה ועוד להיכנס פנימה ועוד יכולת שמתפתחת ועוד לבל שנפתח, זה אינסופי. עכשיו, אם זה מסע שאתה בוחר לעשות אותו, ונהנה ממנו אופולי, כי אחרת חבל לצאת לדרך לכל מסע שהוא, אז זה מסע חיים, ובאמת אתה פה עידן האינסטנט של טוב, איך לומדים יוגה בחמש דקות, ויצירת מציאות בחמש דקות, זה לא עובד ככה, זה באמת לבחור שהדבר הזה יהיה תרגול יומיומי שלך, כמו שאמרת, כאילו זה כל הזמן שם, ואני בטוחה שהיוגה מלווה אותך, תיאת, לא רק בזמן שאת עושה יוגה, זה ביציבה שלך, זה בהוויה שלך, זה במחשבה, זה חלק ממי שאת, אוקיי, כמו שאצלי יצירת, אין אצלי רגע שזה לא במרחב שלי, אוקיי? כי אני יודעת את האימפקט של הדבר הזה, זה איתנו כל הזמן.
כן, זה ממש ממש חשוב, וגם עולה לי להגיד על הרגע, על השילוב הזה של הפודקאסט והקורסים, אני יכולה להגיד שאני, אחד הדברים שאני כל כך אוהבת בפודקאסט שלך, שהפרקים הם קצרים, זאת אומרת, זה חצי שעה, נכון? בין 20 דקות לחצי שעה כזה, ובאמת כל אחד מהם מלא השראה. הרבה פעמים אני שומעת שיעורים שהם סופר מרתקים, אבל הם שעה וחצי, שעתיים, ואין לי סבלנות באיזשהו שלב, או שאני צריכה לעשות עוד דברים. אז גם אם נותנים לי השראה, אבל אני גם ידעתי, אני יודעת שזה לא הדבר הכי שאני עושה, אני שומעת אותם ומאוד מחוברים למה שקורה היום בעולם, וכל זמן מקבלת השראה, לפעמים ממש אני כזה מרגישה שחסר לי משהו, אני הולכת לפודקאסט, מה אני הולכת להקשיב? אני זקוקה לאיזה בוסט של תקווה בעולם הזה, אני הולכת להקשיב לליאת. אז זה כזה דבר אחד, אבל באמת החיבור לתכלס. כמו שביוגה אנחנו סופר תכלס, ואי אפשר רק ללמוד, ביוגה אנחנו מדברים על זה, זה לא רק ביוגה, אבל אני מדברת על זה שאנחנו צריכים שתי כנפיים. כנף אחת של ידע וכנף אחת של תרגול. שיש לנו את שתי הכנפיים, את הידע ואת התרגול, אנחנו יכולים לנסוק. אם אנחנו נהיה רק עם הידע, זה קצת סחור סחור. אם זה רק התרגול, יהיה לנו קשה לנסוק גבוה. אז השילוב של השניים, ללמוד גם את הדברים ולעשות אותם, זה סופר חשוב, ושווה לנו להשקיע בעצמנו. שווה לנו להשקיע בעצמנו. ההשקעה הזאת, זה בנו. זה ללמוד להחזיר לנו את הכוח שלנו, גם בבריאה, ביצירת מציאות וגם ביוגה, זה, 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 זה חובה, זה כל כך חשוב. אני יכולה להגיד שבתוך העולם שלי, כשאני עכשיו עושה את ההכשרות מורים ליוגה, ואת הקורסי העמקה של היוגה טנטרה, אחד הדברים שאני שמה ככה לנגד עיניי כמטרה, זה בדיוק כמו שאת אומרת, להחזיר לאנשים את הכוח שלהם לידיים. שנזכור כולנו שלנו יש את הכוח לרפא את עצמנו, שיש לנו את כל הכלים בעזרת היוגה, אנחנו יכולים לנקות את המערכת האנרגטית, אנחנו יכולים לנקות את הגוף שלנו, אנחנו יכולים לחזק את הגוף שלנו, ובזמן שכולם חולים וחלשים, אנחנו עומדים להשתמש בטכניקות הנכונות בשביל לחזק את עצמנו, ואנחנו יודעים גם בעזרת הכלים האלה של היוגה לעבוד על הרגשות שלנו ועל המערך האנרגטי ו... לא להיות בדאון, אלא למלא את עצמנו באנרגיה, ואנחנו חוזרים להיות המאסטרים של החיים שלנו, על ידי הכלים של היוגה. אז זה באמת להוריד את זה to the practice.
ממש, אני קוראת לזה ההבדל בין אינפורמציה לטרנספורמציה. כאילו זה כמו ללמוד שחייה בתיאוריה. כאילו זה בסדר, אבל לא שוחים מזה.
נכון, פעם היו אומרים ללמוד שחייה בהתכתבות.
בהתכתבות, כן. היום זה בקורס דיגיטלי, הרעיון אותו רעיון. וזה באמת בסוף, אפשר ללמוד את הכל, גם יצירת מציאות, גם יוגה, אפשר ללמוד בתיאוריה, זה אינפורמציה, בסדר? זה לא משנה חיים. תשב, תשמע פודקאסטים כל היום, זה לא משנה חיים. מקום שזה משנה, זה ברגע שזה הופך להיות איזשהו פרקטיס. אוקיי? אז היוגה היא שיא הפרקטיס, כאילו היא להוריד את זה לפיזי, ביצירת מציאות אנחנו מתרגלים את זה, זה לא רק להבין את התיאוריה, זה ממש עבודה שאנחנו עושים, וכמו שאת אומרת, יש את הידע שאפשר זה, ואני באמת משתדלת בפודקאסטים שלי לתת מכל הלב וללמד, אבל בסוף בסוף מה שאנחנו עושים בתוך התהליכים זה תהליך, זה הדרך השיטתית לעבור, כדי שהדבר הזה יעבור מעוד מידע לתכלס. שינוי.
החתול שלי פה מנסה להיכנס דרך החלון, תמשיך רגע עם ההשראה הזאת.
מהמם, אני אסתכלת בינתיים ככה על שאלות ששאלו אותנו.
אוקיי, בזמן שאת מסתכלת על השאלות, וג'ורג' החתול שאוהב לבוא לשידורים, תכף ייכנס וייתן את הכניסה של הסלמה, אולי הוא קודם ילך לאכול. אז שוב, יש לכם פה בצמוד לסרטון, לא משנה איפה אתם רואים את זה או ההקלטה, יש לכם לינק גם לליאת, איך אתם יכולים למצוא את הקורסים שלה, וגם ליום מבוא הקרוב לתוכנית ההכשרה שלי, שהיא לא רק הכשרת מורים, זה הרבה פעמים אומרים, כן, אני רוצה להעמיק, אבל לא בא לי להיות מורה ליוגה, מלא אנשים עושים את הקורס הזה בשביל התהליך שלהם, בשביל להפוך להיות המאסטרים בתוך החיים שלהם, יש לכם בצמוד לסרטון את כל הפרטים, גם ליום מבוא שלי וגם לקורסים שלי. תיכנסו, תסתכלו, בואו לתרגל. בואו נראה איזה שאלות יש. ראית שם את המיליון שאלות?
ראיתי, איזה כיף. אז נענה ככה, נבחר איזה 2-3, ואם יש משהו שלך נראה, אז...
כן, אז אני רוצה רגע על איך שומרים על תדר נקי, כי זה מתוך העולם של היוגה אני רוצה להגיד, ואז אני סופר סקרנית לשמוע מה לך יש להגיד. אז יאיר שואל איך שומרים על תדר נקי. מנקודת המבט של היוגה, כשאנחנו מדברים על שמירה של תדר נקי, אנחנו עוסקים על כמה דברים. דיברנו על זה שכל הגופים שלנו בעצם מחוברים אחד לשני, ויש ביניהם את הסנכרון ואת החיבור. וכשאנחנו רוצים לנקות את הגוף שלנו, אנחנו מנקים גם את התדר. בעצם כשאני עושה ניקויים יוגיים, צומות, טכניקות של פרניאמה, של נשימה, מדיטציות, עובדת עם מוזיקה, עושה אסנות, תרגילי יוגה, כל הדברים האלה משנים לי את התדר. כל הדברים האלה, כל דבר ודבר כזה, פשוט עושים לי שינוי של התדר, ובגלל זה היוגי נכנס לשיעור היוגה עם רמת תודעה במקום אחד, ויוצא מואר. אז ביוגה אנחנו פשוט עושים את התרגול בשביל לשנות את התדר. ואיך שומרים על תדר? שומרים על התרגול. בגלל זה אנחנו עושים תרגול כל יום, ומזכירים לעצמנו. זה כזה, אני מסתכלת על זה לפעמים, כשאנחנו עולים על מזרן היוגה, אנחנו נכנסים כמו למכונה כזאת, שהרכב עובר בניקוי, ואז אנחנו שומרים על התדר. אנחנו לא יכולים להסתובב בעולם הזה בלי להתלכלך. זה לא אפשרי. אנחנו נצטרך כל פעם לנקות מחדש ולשמור על תדר גבוה. אז תרגול, תרגול, תרגול.
אז אני אגיד את זה רגע מכיוון אחר. קודם כל, אני קוראת לזה תדר גבוה ולא תדר נקי, כי פשוט הצד השני שתדר נקי זה תדר מלוכלך. אוקיי, ומבחינתי אנחנו לא בתדר מלוכלך, או שתדר שלנו גבוה, שהתדר שלנו נקי. אני גם בכלל, כשאני מדברת על רגשות, וגם שאלו פה, אז ככה יחבר כמה שאלות ביחד. מבחינתי אין לנו רגשות שליליים, יש לנו רגשות נמוכים שגורמים לנו להרגיש לא נעים, ועל כן אנחנו קוראים להם רגשות שליליים. בסדר, פחד הוא לא רגש שלילי. בסדר, אני גרה פה בקומה גבוהה, אם לא יהיה לי פחד, זה רע מאוד, כן? אני אעמוד על החלון, ואני חושב שאולי זה מגניב לראות איך יהיה להגיע משם במקום דרך החדר מדרגות, אוקיי? אז פחד הוא לא רגש שלילי, הוא רגש נמוך, כי פיזית הוא מרגיש דחוס, הוא מרגיש כבד, אוקיי? יש ממש סקלת רגשות כזה, אפשר גם לעשות גוגל ולראות את זה, אנחנו משתמשים בזה גם בתוך יצירת מציאות, כדי לראות איפה אני בסקלה. ואגב, השמות שם הם לא מאוד משנים, כי אצל כל אחד זה, אנחנו מגדירים את הרגש קצת אחרת. ועצב הוא לא רגש שלילי. אוקיי? אם אני באתי עכשיו מישהו שקרוב לי, אם לא הייתי מרגישה עצב, יש לזה הגדרות נפשיות אחרות, אוקיי? אנחנו אוהבים לפעמים גם לראות סרטים שגורמים לנו להרגיש עצב, בסדר? החוויה האנושית שיש לה ספקטרום רגשי, אוקיי? אז יש רגשות, תדרים גבוהים ויש תדרים נמוכים, ואנחנו נעים על הספקטרום. אוקיי? ולנו יותר נעים להיות בתדר גבוה, ואגב זה גם הכלי. כי בסוף, איך אני יודעת מה שאנחנו קוראים תדר נקי או תדר גבוה? נעים לי או לא נעים לי? אוקיי? וכמו שאתה אומרת, אני נכנסת לתרגול, עכשיו לא נעים לי, כי הייתי בחוץ והייתי ביומיום שלי והייתי בזה, וכבד לי, והגוף לא טוב לי, והנשמה לא טוב לי, ואני בסטרס, ואני נכנסת לתרגול ופורסת את המזרון, ואני עושה את העבודה, אוקיי? ונעים לי, אוקיי? גם אם תנועה אולי כרגע מאתגרת אותי, אבל זה נעים לי הדבר הזה, ונעים לי לפגוש את הגוף שלי, והנשימות פותחות אצלי דברים, אוקיי? וכל התרגיל הזה, כל פעם, גורם לי לעלות את התדר, אני מרגישה. זאת אומרת, יש לנו מצפן מצוין, והוא המערכת הרגשית תחושתית שלנו, אוקיי? וחלק מהקושי הוא באמת, כמו שאתה אומרת, הוא לצאת לדרך ולהחליט שאני עכשיו לא נשאבת לדבר הזה, כי אתגר בתדר הנמוך, זה שהוא סוחב אותנו למטה, והכי קל להישאר שם. וזה בדיוק מה שקראת לזה להתלכלך, או אני קוראת לזה פשוט להסתנכרן לתדר הכי חזק מסביב, אוקיי? ולכן אם מסביבנו מה שקורה זה פחד ולחץ וחרדה וכולי, אנחנו כולנו שוקעים לתוך התדר הזה, נרצה או לא נרצה. אני לא שומעת חדשות ולא אומרת שצריך או לא להקשיב, אני פשוט לא, כי זה לא, מבחינתי לא צורך שלי במהלך החיים שלי, בטח לא בשנים האחרונות, אוקיי? אבל אני מרגישה את התדר. אני אין לי מושג מה קורה בחוץ באמת, הרבה פעמים, אבל אני חווה את זה באנרגיה שלי, אוקיי? אז אנחנו מרגישים את זה. ולכן העניין הזה של התרגול, של ההוגנים, של למצוא מה לי מרים את התדר, הוא must, והוא must כל הזמן, כי אם אני לא אעשה כלום, אני, האנרגיה פשוט תסחב למטה. זה כמו שבאמת, לא תצחצח את השיניים 20 שנה. נהדר, כל יום, בוקר, ערב, פלוס, הכל, לפי הרופא. הפסקת. אוקיי? מה קורה? מה שקורה בעולם שלנו, מה שאתה לא משמר אותו, בסדר? ובסוף יש לו איזושהי נטייה. לחזור חזרה לאדמה, בסדר? ואם אתה לא תטפל בעצמך, אני קוראת לזה היגיינה רגשית אנרגטית. בסדר? כמו שברור לנו שאני צריך שצחצח שיניים כל יום, ושצחצחתי שיניים 20 שנה, ועשיתי תרגול יוגה חצי שנה, זה לא מספיק לי לכל החיים. אם אני רוצה לשמור על ההיגיינה של השיניים שלי, אני צריכה לעשות זה כל עוד יש לי שיניים. אוקיי? אז אותו דבר היוגה. אוקיי? גם בעולמות התודעה, אנשים אומרים, אוקיי, עשיתי תהליכים, זהו, זה צריך להיות שם. זה יש שם אם תמשיך לתרגל את זה כל הזמן, כי המכנה משותף הנמוך, פשוט אנחנו מתאזנים אליו. אוקיי? אז הרעיון הוא, מה עושה לי? עכשיו אצל אחד זה ללכת לים, אצל אחד זה לחבק את החתול, אצל אחד זה לעשות יוגה, אחד זה להקשיב למדיטציות, אחד זה לשים מוזיקה, אחד זה לא משנה. אוקיי? אנחנו מכירים את עצמנו, זה בדיוק העניין של ללמוד את עצמנו, ללמוד את המערכות שלנו, ולהציב לעצמנו עוגנים, ולדאוג א', שיהיו דברים קבועים, כמו שאתה אומרת, התרגול הוא קבוע, את לא מחכה שהאנרגיה שלך תרד כדי לתרגל. ברגע שהתרגול קבוע, זה שומר עליי על תדר מסוים, ולא נותן לי כל הזמן לעלות ולרדת. ובנוסף, יש לי את הכלים שאני יודעת שאם אני צריכה, ועכשיו אני באנרגיה נמוכה, אז יש לי את הנשימות שאני עושה, או יש לי את התרגולים שאני עושה, שזה עוד יותר מעלה אותי. אבל אני שומרת על משהו שהוא בסיסי, כדי שהשגרה שלי תהיה כל הזמן יותר גבוה, כי אם לא, המכנה המשותף הנמוך ביותר מחכה לכולנו.
ממש. וזה הכלים שלנו שאנחנו צריכים להשתמש בהם.
לגמרי.
איזה עוד שאלה בא לך לענות?
איזה עוד שאלה. האם ספק הוא חלק מהתהליך? ופחדים והתנגדויות, ככה זה עולה. אז אני אגיד, אחד המשפטים, זה בדיוק, זה השומר מסך שלי על הטלפון, זה נקרא, where your focus goes, energy flows. איפה שנמצא המיקוד שלך, לשם הולכת האנרגיה. וזה נמצא על המסך שלי, לא כי אני לא יודעת את זה, כי אני צריכה לזכור את זה כל הזמן, אוקיי? וכשאני, יש לנו ספק, יש לנו התנגדות, יש פחדים, יש סימני שאלה, המציאות, דיברתי על זה קודם, של חמשת החושים, היא נורא מפתה. היא נראית לנו נורא אמיתית, אוקיי? והיכולת שלנו להתמסר אליה, להתמסר לפחדים, להתמסר למחשבות, דיברת על ג'ו דיספנזה, ג'ו דיספנזה מדבר על זה שאנחנו ממש מחורים לרגשות שלנו, מחורים למחשבות שלנו, מחורים לאישיות שלנו. אוקיי, ממש, ברמה הפיזית. אוקיי? אז הדברים האלה הם שם. הם שם, הם כל הזמן במערכת. עכשיו, אם אני אחכה שאני אגמור לטפל בהם, שאני אגמור לשחרר את כל הספקות ואת כל ההתנגדויות וכל הפחדים, בהצלחה, מה שנקרא. אני אומרת שעבורי אחד הרגעים באמת, המכוננים בהתפתחות האישית שלי, הייתה הבנה שזה לעולם לא ייגמר. באמת, איזושהי נקודה שאמרתי, כאילו, בחיית, אני חיה את זה, אני עובדת את זה, בזה באמת, 24/7, לא רק לאחרים, גם לעצמי, זה לא ייגמר. והרגע שהבנתי שלא, היה עבורי שחרור אדיר. וההבנה הזאת שיום ולילה, אור וצל, חושך ואור, whatever נקרא לזה, צל והעוצמות שלנו, הם כל, האין והיאנג הזה הוא חלק בלתי נפרד, והצל שלנו יש לו תפקיד, אגב, מה עושה החושך, מה קורה כשיש חושך, מה זה מזכיר לנו, צריך להדליק את האור. Okay, זה התפקיד של הצל שלנו. הוא מזכיר לנו להדליק את האור, להדליק את העוצמות שלנו. ואם אני מבינה שהפחדים, ההתנגדויות, הספקות, כל הקולות האלה, לא שם כדי לבאס אותי, או כדי שאני עכשיו אבלה חיים שלמים בלריב איתם, כי אם אני אריב איתם, אמרתי, שם נמצא הפוקוס שלי, שם נמצאת האנרגיה, זה התדר שלי וזה התוצאות שאני אצר. עוד ספקות, עוד התנגדות, עוד פחד, עוד קושי, עוד אנשים מבחוץ שיראו לי איך זה לא עובד, עוד מערכות יחסים שהתנגשו לי, עוד דברים שהשתבשו לי, כי זה התדר שאני נמצאת בו. אבל אם אני מבינה שיש לזה, א', זה שם, נרצה, לא נרצה, נעשה עבודה, נהיה מוארים, מאסטרים, whatever, זה שם, אוקיי? וזה חלק ממה שעוזר לי להבין מי אני ומה הכוחות שלי, אני לא רבה עם זה. אני לומדת מזה וחוזרת חזרה לתרגול, לסנטר, לעבודה הפנימית שדיברנו עליה, ואני מבינה שזה בסך הכל חלק מהשלם. ועצם ההבנה הזאת בעיניי היא שחרור אדיר. אתה לא צריך לטפל בכל הפחדים שלך, אתה לא צריך לטפל בכל ההתנגדויות והאמונות והשטויות שלך בראש, לא תצליח גם, אז חבל. באמת.
וואו.
זו השאלה לסיום, יש לך עוד איזה משהו ש...
וואי, יש פה כל כך הרבה, שכל אחת מהן היא ענקית. היה שם, ניתיאם שאל כמה שאלות, שהם כולם כזה באותו רעיון, אבל אולי ניקח אחת מהן כדוגמה. כדוגמה ממש פרקטית. תסתכלי שנייה על השאלה הראשונה, לכי להתחלה.
על נושא של פוסט-טראומה?
כן, תראי מתאים לך לענות על זה.
אז אני אגיד ככה, אוקיי? מסע החיים שלנו פה בגוף האנושי הוא מאתגר. בסדר? ואחד הדברים, גם אני עברתי מסע החיים מאתגר משל עצמי, ואחד הדברים שהיום אני באמת, באמת במקום אחר, ואני מסתכלת ואני אומרת, טוב לי, את חמודה, יש לך כאילו כל כך הרבה טוב בחיים שלך, זה יפה שאת יושבת ומדברת על יצירת מציאות ועל שפע ועל כל הדברים האלה, וכאילו, יש אנשים שעוברים דברים. ואני יכולה להגיד שהפעם במקומות האלה אני אומרת כאילו, ותזכרי שגם את, גם את היית שם, בסדר? ואני יכולה להגיד שאין ספק שאנרגיה של פוסט טראומה, של חוויות חיים שעברנו, תקיפה, פגיעה, מכל צורה שהיא, זה חלק מהמערכת האנרגטית שלנו. זה חלק מהמערכת, מהאנרגיה שלנו, זה חלק מהאמונות שלנו, מהפחדים שלנו, זה יושב בגוף. זה ממש, הטראומות יושבות בגוף. אמרתי שהמומחיות שלי הייתה גוף נפש, זה ממש יושב פיזית בתוך הגוף, אפשר לפרק את זה פיזית, ממש בתוך השרירים והשריון של הגוף. וזה מסע, אוקיי? זה בהחלט מסע, ואני, אחד הדברים שאני מלמדת, שאני מלמדת יצירת מציאות, שזה לא, טוב, תבנה לוח חזון, תגיד 5 פעמים ביום, Hail Mary, מיום ליום אני אשיר יותר ויותר, והכסף ייפול לך מהשמיים. זאת, אני מלמדת שזה מסע חיים, של באיזה תדר אני בוחר לחיות. ואני יכולה להגיד, ושוב, אני לא אומרת את זה מתיאוריה, אני אומרת את זה ממסע חיים, בסדר? זה שהכוח הכי גדול שלנו, זה ההבנה שבכל נקודה בזמן יש לנו חופש בחירה. אוקיי? עברנו משהו, עברנו מסע, עברנו סיפור, היינו קורבן, היינו למה זה קרה ואיך זה קרה, לאלוהים הפתרונים, בסדר? הנשמה שלנו בחרה, whatever, לא חשוב איך נקרא לזה, בסדר? עברנו משהו קשה, אני אגב, כשמישהו מגיע אליי עם סיפור כזה, אני בטח לא כשהוא כואב, לא אומר לו, הנשמה שלך בחרה עכשיו לעבור דבר כזה. אוקיי? למרות שאני לגמרי מאמינה בזה, כן? אבל קודם כל צריך לטפל בבן אדם כואב ולתת לו אכלה וחיבוק. ומבחינתי, המפתח מתחיל במקום הזה שאנחנו מוכנים לתת לעצמנו אכלה וחיבוק ואהבה. ואני כתבתי ספר שנקרא רק אל תדברו איתי ילדיות בעקבות המסע שלי עם הפרעות אכילה, ואני ככה מסיים את הספר, באמת שמבחינתי, המסר היחיד שאני רוצה שאנשים ייצאו איתו מהספר זה המקום של אהבה עצמית. ואם יש כפתור שהייתי יכולה ללחוץ אצל כל בן אדם, זה המקום הזה. ואני חושבת שבמקום שאנחנו, ואני יודעת שזה קשה, בטח לבן אדם שעבר פגיעה, את המקום של לאהוב את עצמו, זה הרי שם המקום שזה הרבה פעמים מתיישב עליו, כי הוא מרגיש אשם, הוא מרגיש לא בסדר, הוא מרגיש... אבל הבחירה לצאת למסע הזה, בסדר? אני לא אומרת, תגיד לעצמך ואתה רחוק מזה, אבל להבין שיש דרך שאפשר לשחרר את המסע הזה, שיש דרך שאפשר לחיות אחרת, שאם הנשמה שלנו, ושוב, בנקודה מסוימת אפשר וצריך להגיד את זה, בחרה לעבור את המסע הזה, יש לה את הכלים ויש לה את הכוחות לעבור אותו, אוקיי, ומישהי אמרה לי פעם בשמניזם, יש משפט שאומר את הטובות ביותר שלחו לביוב, בסדר? את הנשמות הטובות ביותר שלחו לביוב. והרבה פעמים, ואני הרבה פעמים לאורך השנים, אמרתי כאילו, what the fuck, כאילו, למה אני צריכה לעבור את כל הדבר הזה? ואחד הדברים שעבורי, עם הזמן הבנתי, כי היום באמת אני לא אומרת את זה בקטע טוב, בקטע עובדתי, שכשאנשים מגיעים אליי עם סיפורים, כמעט אין שום דבר שלא מתחבר לאיזשהו מסע שאני עברתי בדרך, וזה לא היה נעים בשום צורה, ובאמת, אבל ברור לי שהיה לי את היכולות, למרות שברגעים מסוימים זה לא הרגיש ככה. בסדר? וברגע שאנחנו מבינים את זה, ומוכנים להשיט את היד, ומוכנים לקבל השראה ממישהו שעשה את הדרך, אוקיי, ויש מלא אנשים שעברו את הדברים האלה, והיום הם מלווים אנשים אחרים, אוקיי, ומבחינתי זו השראה הכי גדולה, שאתה מבין שלא בתיאוריה, יש מישהו שעבר את זה ויכול לחיות אחרת, שם זה יציאה למסע, וזה דרך, אבל ברגע שעוברים אותה, אפשר לחיות אחרת, אפשר, ואני אומרת את זה גם מניסיון שלי, וגם אנשים שליווינו, זה אפשרי, אבל זה מסע, והוא מסע עם לא מעט אתגרים.
מדהים. תודה על התשובה, ואני ממש מזמינה את כולנו לצאת למסע הזה. אני, כמו שאמרתי למי שלא היה בתחילת השידור, אני בעצמי יצאתי למסע עם ליאת, ואני ככה סקרנית לראות את הטרנספורמציה שאני הולכת לעשות שם. אז מי שמעניין אותו או אותה, לעשות מסע של יצירת מציאות עם ליאת, יש לכם את הפרטים בצמוד לסרטון, ומי שמתעניין להשתמש בכלים של היוגה, אולי אתם תלמידים של ליאת, ופחות מכירים את העבודה עם האנרגיה ועם הגוף בעזרת היוגה, מי שמעניין אותו או אותה, הכלים האלה, אז מוזמנים לבוא, ליום לבוא ולהתנסות, וגם יש לכם פרטים פה צמוד לסרטון, ותודה שהייתם איתנו, יצא בסוף שעה וחצי, בדרך כלל אני עושה שעה, אבל זה פשוט היה מעניין מדי. ממש ממש תודה על כל החוכמה שהבאת בהשראה, תענו גדול.
ואני אגיד מילה נעמה, והיינו ביחד בסיני, ובאמת אנשים חושבים לפעמים שיוגה זה, את יודעת, דאון דוג, אפר דוג, כל הזה, ומה שנעמה מביאה זה באמת לבל אחר, אז אם יש הזדמנות לבוא ולהתנסות, ובאמת יוגה היא הרבה הרבה מעבר לכמה תנוחות שבחדר כושר מישהו מעביר איזה שיעור, וזה באמת דרך חיים, זה לא רק תרגול גופני מה שהמערב הפך אותו, שאחד באמת המתנות הגדולות שאת מביאה, ולא סתם את מספר אחת בתחומך, זה באמת המכלול הזה, שהוא מהדהד לכל תחום בחיים ולכל לבל, ואני ממליצה באהבה גדולה ובחום לבוא ולחוות איתך את הדבר הזה, ולראות אולי באמת לצאת למסע, ואני יכולה להגיד שאני מאמינה מאוד גם שהדרך הכי טובה ללמוד היא ללמד, ושוב, גם אם אתה לא הופך אחר כך למורה, אבל באמת להבין את העקרונות ולתרגל, שוב, אנחנו מורים של עצמנו, זה המשמעות של להיות מאסטר, ולא משנה אם אתה אחר כך עושה את זה עם עצמך או בטח עם אחרים, אז יש לכם הזדמנות לעשות את זה מהמאסטרית הגדולה.
תודה, תודה רבה. שנראה לי שעוד כמה חודשים אני אעבור עוד שדרוג ויהיה עוד יותר מאסטרית אחרי הקורס שלך.
מאמן.
תודה לך, תודה לכולם, ונתראה בתרגולים ובדרך.
תודה שהייתם איתנו במאסטרס, הפודקאסט של האקדמיה ליצירת מציאות. אני ליאת שפר בן יעקב, שתפו אותי בתובנות שלכם מהפרק, בשאלות שלכם לפרקים הבאים. נתראה בפרק הבא. ביי.